בשיעור הקודם היינו, התחלנו את הדיון בעצם על חטא כדי שיזכה חברך, אחרי ההקדמה הזאת על השיקולים הגלובליים, ואמרתי שזה בעצם יימצא גם ברקע הדיון כאן. אז בפעם הקודמת התחלנו לעסוק בדין הזה של חטא על מנת שיזכה חברך, ראינו קצת בפוסקים ועמדתי על שלושה כיוונים עיקריים. באופן עקרוני, יש כאלה שרואים במוקד את השיקול התוצאתי, מה שקראתי הסתכלות גלובלית, זאת אומרת, האם בסך הכל בעולם יהיו יותר עבירות או פחות עבירות. יש כאלה ששמים במוקד את השאלה האם הבן אדם פשע, זאת אומרת, ההסתכלות, מה שקראתי, הסוליפסיזם הרוחני, כן, מה, למה אני צריך לחטוא עם השני השם בזה? התפיסה היא בעצם שאני אמור לעבוד מתוך השיקולים שלי. אני נמצא במרכז, ואמרתי שאולי באתרת צבי אפשר לראות איזשהו שילוב בין שני הדברים האלה, כן, זה המגן אברהם, המגן משנה מול התוספות, שולחן ערוך, משנה ברורה, מגן אברהם וכו', שהאתרת צבי, איך שמשלב את זה בעצם, שהטענה היא שיש פה גם מימד של הפשיעה רלוונטי, וגם המימד התוצאתי רלוונטי. ואנחנו, אחרי זה אמרתי שבעצם בכל אחד מהם אפשר לראות איזשהו ניואנס, אולי במגיד משנה בכלל זה רק גלובלי, אבל, אני לא בטוח, אבל אולי. אבל באחרים כנראה שיש בתמהיל מסוים של השיקול הסוליפסיסטי והגלובלי, ואני רוצה עכשיו להיכנס קצת יותר לסוגיה ולראות לראות איך זה בעצם בא לידי ביטוי בסוגיה שלנו עצמה. בברכת אברהם שנתתי לכם לקרוא, בעצם הוא מתחיל בדיון של איך להבין את ההיתר הזה במקום שיש היתר, לרדות את הפת כדי להציל את השני מאיסור, מאיסור אפייה. בעצם מה שעומד מאחורי הדיון שלו, דאורייתא דרבנן וכולי, מה שעומד מאחורי זה, זה לא השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן, אלא השאלה, האם כשאנחנו מדברים על היתר לרדות את הפת, פירוש הדבר שחכמים עשו איזושהי פעולה אקטיבית, הם התירו את רדיית הפת כדי, או במקום שבה, שבו זה נצרך כדי להציל את השני מאיסור אפייה, או שמדובר באיזשהו עיקרון גורף. חכמים לא היו צריכים להתיר את איסור הרדיעה בהקשר הזה, אלא מעצם העובדה שאיסור הרדיעה הוא איסור דרבנן, ואיסור האפייה הוא איסור סקילה, איסור דאורייתא של מלאכה בשבת, מעצם זה יוצא יותר. זאת אומרת, פשוט השיקול ההשוואתי. זאת אומרת, אתם כבר רואים...
רגע, השוואתי זה אומר שחכמים פשוט לא אסרו?
לא, להפך. זה אומר שחכמים לא צריכים להתיר את... איסור הרדיעה נשאר בינו, וחכמים לא התייחסו למצבים שבהם צריך לרדות כדי להציל את השני מאיסור. אלא...
שזה באופן גורף?
כן.
האיסור נשאר גורף?
זאת אומרת, זו האפשרות השנייה שאלתי, אבל אלה שתי אפשרויות. אתם יש אפשרות אחת שאומרת, חכמים צריכים להתיר את איסור הרדיעה כדי שלא יהיה איסור רדיעה, ואז אני אוכל לרדות כדי להציל את השני מאיסור. התפיסה השנייה אומרת, מה פתאום? חכמים לא צריכים להתיר שום דבר. חכמים אסרו איסור רדיעה והלכו להם לביתה. עכשיו יש לי אני נמצא בדילמה, לא חכמים. אני נמצא בדילמה האם לרדות ולהציל את השני מאיסור אפייה, או שיש לי איסור רדיעה, אז אני לא רודה. והטענה היא שבלי, לא צריך היתר של חכמים, אלא אני בסיטואציה כזאת אמור להחליט שאני צריך לרדות, כיוון שהשיקול הוא למנוע איסור חמור, אז לא צריך להתיר את האיסור הקל. האיסור הקל נדחה בפני האיסור החמור. זאת בעצם השאלה שבה באמת הוא עוסק, ברכת אברהם. כן, השאלה, האם מדובר פה על איזשהו כלל גורף, כלל שאומר שבמקום שבו מתנגש איסור חמור עם איסור קל, אז האיסור החמור דוחה את האיסור הקל, מניעת האיסור החמור מצדיקה מעבר על איסור קל, ואז לא צריך לבדוק האם חכמים איתירו או לא איתירו, אלא זה כלל בכל ההלכה. או לא, פה יש שאלה ספציפית על איסור רדיעה, אין כלל גורף כזה. בכל מקום שיש התנגשות, לא בטוח שמותר לי לעשות איסור קל כדי למנוע איסור חמור, פה ספציפית יש שאלה האם חכמים איתירו את איסור הדיעה בסיטואציה הזאת. ועל כל מקום לחוד צריך לדון לחוד, האם שם איתירו או לא איתירו. זה בעצם מה שעומד מאחורי הדיון של הברכת, הוא אומר את זה, אבל זה קצת, אפשר לפספס את זה, הוא קצת מחמיא את זה. אבל באופן עקרוני...
אבל הגמרא בעצמה עושה פה דיון, אז אם זה היה ברור, אז הגמרא לא הייתה בכלל מביאה את הדיון הזה.
לא, מה זה ברור? הגמרא דנה, האם יש כלל כזה? אחרי שהגמרא מסיקה את המסקנה, אז יכולים להחליט, האם יש או אין כלל כזה? אבל השאלה במה הגמרא דנה? האם הגמרא דנה בקיומו של כלל גורף, שאיסור חמור דוחה איסור קל, או שהגמרא דנה ספציפית לגבי רדיעה, האם פה חכמים התאירו? לא אמרתי שזה ברור לפני תחילת הסוגיה. השאלה שלי זה במה עוסקת הסוגיה. זאת אומרת, הסוגיה מנסה לברר האם אפשר לרדות. מה הנושא שאותו מבררים? האם הנושא הוא נושא כללי בהלכה, שאיסור קל תמיד מותר לעבור כדי להינצל מאיסור חמור, או שהנושא הוא ספציפית לגבי רדיעה? האם באיסור רדיעה, כשאסרו אותו, אותם חכמים שאסרו, התירו במקום שצריך כדי להציל אדם מאיסור חמור?
אבל כל הסוגיה הזאת היא מתעסקת בהמשך בעניין של כנס. ברגע שהאדם כבר מדביק את הפת, האם נכנוס אותו לא לרדות את הפת כדי להציל את עצמו? היא בכלל עוסקת בעניין של כנס.
אני מדבר כרגע על כשבן אדם אחד רודה כדי להציל בן אדם אחר. אם הבן אדם רודה כדי להציל את עצמו, זאת פרשייה טיפה שונה. כמובן שבשיקול הגלובלי זה לא משנה. אבל זה כבר פרשייה קצת שונה, ושמה לא בטוח שזה מדובר על כנס כמו שאת מתארת את זה. אבל גם אם מדובר על כנס, יכול להיות שאומרים לו, תראה, אתה כבר עשית את המעשה, כמו שאומר ריבה, גמרנו, עבוד לך. למה שנתיר לך לרדות? בשביל להציל מעשה שכבר נעשה. אולי פה באמת חכמים אומרים שאני כונס אותך או משהו כזה, אבל העיקרון הכללי שלא אומרים לאדם חטא כדי שזכה חברך, בפשטות לא מדבר על כנסות. הוא מדבר על שאלה מה מותר ומה אסור לעשות, בלי כנסות. אז
זה בדיוק, זה על אדם אחר שיעשה את
העבירה בשבילה. אנחנו עוסקים כרגע בשאלה של אדם אחד כדי להציל אדם אחר. הדיון של האדם לגבי עצמו זה עוד דיון שכמובן עולה בסוגיה, וכבר עסקנו בו בעבר, אבל אני כרגע מדבר על אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך. זאת אומרת, הנושא שלנו זה אדם אחד חוטא כדי להציל אדם אחר. זה הנושא שבו אנחנו עוסקים בשיעור היום, אוקיי? אז זה כמובן עולה בתוך הסוגיה גם כאן, אבל כרגע אני שם פוקוס על זה. הדיון שלנו הוא פה. עכשיו, איך לברר דבר כזה? האם מדובר פה בכלל גורף, כן, כלל של השוואה נקרא לזה, או כלל גלובלי, שאומר שאני צריך למעט את האיסורים בעולם, ולכן אם אני עובר איסור קל כדי להציל משורם איסור חמור, אין שום בעיה, לא צריך יותר מיוחד לזה, אלא הכלל אומר שאתה צריך לדאוג לזה, שיהיו כמה שפחות איסורים בעולם. לחילופין, התפיסה האחרת אומרת, מה פתאום? יש פה שאלה, שיש איסור רדיעה, אתה לא יכול לעשות לעצמך לעבור על איסור רדיעה, להחליט בעצמך, חכמים אסרו. כל עוד הם לא יתירו, אתה לא יכול לעבור. גם אם המטרה שלך היא מטרה טובה, להציל מישהו אחר מאיסור, צריך לזה יותר. זה לא משהו שנובע מעצם ההשוואה בין האיסור החמור והאיסור הקל. אוקיי? אלה בעצם שני הצדדים. מה עומד מאחורי שני הצדדים? כמובן, כל הדיון שעשינו עד עכשיו. כי בהסתכלות הגלובלית, אז די ברור שאם מדובר בהסתכלות גלובלית, אז בעצם זה כלל גורף. אתה צריך להשוות את שתי האפשרויות. או שאני רודה את הפת, ואז אני עובר איסור קל, אבל אני חוסך איסור מאוד חמור, או שאני לא רודה את הפת, נמנע מהאיסור הקל, אבל השני מגיע לאיסור חמור. בשיקול הגלובלי, ברור שמותר לי לרדות, נכון? כי בשיקול הגלובלי, זאת האופציה שמביאה למצב טוב יותר, אוקיי? פחות איסורים. אז בעצם מה שעומד מאחורי שתי האפשרויות שהצבתי קודם, בניסוח של הברכת אברהם, הוא לא אחר מאשר שתי האפשרויות שדיברנו עליהן עד עכשיו. השאלה אם מדובר פה בשיקול גלובלי, או שמדובר, לא, מה ההסתכלות השנייה שאומר שצריך היתר מיוחד על איסור הרדיעה, זה בעצם אומר, אין שיקולים גלובליים. עצם העובדה שאיסור הרדיעה קל יותר מאיסור אפייה, כשלעצמה לא מספיקה כדי להתיר. לכן השיקול הגלובלי לא משחק פה תפקיד. השאלה האם ספציפית חכמים פה התירו לך את האיסור הרדיעה, כי אחרת, בלי שהם התירו ספציפית את האיסור הזה, למרות שהאיסור הזה קל והאיסור שאותו אתה מונע הוא חמור, היה אסור לך לעשות את זה. למה אסור? כי זה סוליפסיזם בעצם. אני, אסור לי לעבור איסור, גם אם השני ירוויח איסורים חמורים יותר, או ימנע מאיסורים חמורים יותר. זה בעצם מבט סוליפסיסטי. עוד פעם, סוליפסיזם רוחני, כן, לא, לא אגואיזם גריידה. זה שאלה, מה
אתה... רגע, להסביר, אני לא...
כן?
אני לא הבנתי למה הכרחי להראות שהחילוק הראשון הוא מקביל בדיוק לחילוק השני. זאת אומרת, השיקול הגלובלי לעומת הסוליפסיסי, איך הוא מסתדר עם שתי התפיסות שמציג בברכת אברהם? זה לא הכרחי בעיניי.
למה?
זאת אומרת, זה נכון שבשיקול הגלובלי, באופן קבוע צריך להיות כלל שעבירה חמורה דוחה עבירה קלה. זה הגיוני. ואז זה מסתדר כדי שיהיו פחות עבירות בעולם. אבל... זה הכי קל, אבל כאילו באופן סוליפסיסטי, זה שמתירים באופן ספציפי דווקא לרדות ולא דברים אחרים, איך זה מסתדר עם זה שכאילו למה אני צריכה לחטוא כדי שחברי לא יסתכן במשהו חמור יותר?
זאת אותה נקודה, למה צריך היתר?
לא הבנתי.
למה היתר, נקודת המוצא זה שאסור. למה אסור? הרי האיסור שלי הוא קל ואני מונע איסור חמור, כי ההסתכלות היא סוליפסיסטית. אסור לי לעבוד.
אבל עובדה שהם התירו.
במקום שחכמים התירו, במקום שחכמים התירו, אין בעיה, כי אני לא עובר איסור. אבל נקודת המוצא היא פירוש היתר. זאת אומרת שבלי היתר יהיה אסור לי לעשות את זה. זה ברור, הסתכלות סוליפסיסטית.
זאת אומרת, אם חכמים התירו, אז שיקול שהם לא זה שטוב לאדם לעבור עבירה קלה בשביל...
אחרת היתר הזה היה לכל מקום, לא רק לרדיעה.
בדיוק, זאת אומרת שאם הם...
רדיעה ספציפית, או בגלל שרדיעה מול אפייה זה פער כל כך גדול, או מכל מיני סיבות ספציפיות שלהם, הם אומרים פה אנחנו כן מדירים. אבל זה לא... אבל נקודת המוצא היא שדרוש יותר. זאת אומרת שבלי זה, עצם העובדה שהאיסור הזה הוא קל, והאיסור הזה הוא חמור כשלעצמה, לא מתירה את העניין. אז זה בבירור הסתכלות לא גלובלית. זאת אומרת, לכן כל ההקדמות שעשיתי עד עכשיו, מאירות את כל הדיונים שאפשר לעשות פה בסוגיה, בראשונים, באחרונים, הבאתי את ברכת אברהם כדוגמה טובה לעניין, אבל אני חושב שבכל מקום זה יצוץ, אתם תראו גם בהמשך השיעור, בכל מקום זה צץ. זאת אומרת, השאלה האם זה השיקול הזה, זה מה שעומד מאחורי העניין, למרות שלא מצאתי אף אחד שמאיר על זה כלום. זה בעצם הסאבטקסט של כל הסוגיה הזאת. בסדר? לכן עשיתי את ההקדמות האלה. אוקיי, אז בואו נראה איך מבררים את העניין. בשאלה האם זה היתר ספציפי לרדיעה או טענה כללית. אז ברכת אברהם, אני אשתף פה רגע את הקובץ שלי. וגם נראה בגמרא, זה הציטוט מדברי החינוך, מצוות תפצה דיבב, וגם נראה בגמרא שעוקרים דבריהם תדיר משום איסור דאורייתא. כמו שאמרו במסכת שבת, הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. זה ציטוט מהרמב"ן בהשגות שלו לשורש הראשון. אז מה, 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 מה רואים כאן? החינוך תופס, החינוך תופס שזה עקירה ספציפית, נכון? הוא אומר, ולא רק זה, הוא גם אומר, עוקרים דבריהם תדיר. מה זאת אומרת תדיר? כי זה לא בכל מקום. רק יש הרבה מקומות שבהם חכמים עקרו את דבריהם. אז רואים שההיתר תלוי בשאלה האם המקרה שלנו שייך לאותם מקומות שחכמים עקרו, או שלא. אם הוא לא שייך לשם, אז באמת יהיה אסור. זה שבאופן הפשוט בחינוך באמת רואים שמדובר פה לא על כלל גורף, אלא על היתר ספציפי. הדיון הוא בעצם בשאלה האם התירו את איסור הדיעה. אין פה כלל גורף כזה שתמיד כשיש איסור קל מול איסור חמור, האיסור הקל נדחה. כי אחרת זה לא היה תדיר, זה היה תמיד. חכמים לא צריכים לעקור בכלל. כי מה זה לעקור? הם לא צריכים לעקור שום דבר. עצם העובדה שזה איסור קל מול איסור חמור.
רגע, תדיר זה לא תמיד?
לא, תדיר הכוונה הרבה פעמים. אבל לא תמיד, להפך. הוא אומר, מצאנו תדיר, כאילו, זה לא דבר נדיר שאנחנו מצאים שחכמים עקרו. משמע אבל כן, אבל זה לא תמיד, אלא יש הרבה פעמים שחכמים עקרו, אבל יש גם שלא. זאת אומרת, אז... לכן רואים, זה לא איזה כלל גורף. השאלה היא בכמה פעמים הם עקרו ובכמה לא, בסדר, אפשר להתווכח על זה. האם זה הרבה פעמים, מעט פעמים, אבל עקרונית נדרשת עקירה של האיסור דרבנן כדי להתיר לי לעשות את זה. זאת אומרת, בלי העקירה, באופן עקרוני אסור לי לעשות את זה. זה לא איזשהו שיקול שאני עושה, זה שיקול שחכמים צריכים לעשות. אם הם מתירים את האיסור הזה, הם התירו, אבל אם הם לא התירו, אני לא יכול להחליט שאני עובר על האיסור הקל כדי להציל איסור חמור. זה לא המנדט שלי, זה הם עצמם, הם צריכים לעשות את זה. אוקיי? ההשלכה היא כמובן, מה יקרה, זה מה שהוא אומר בעצמו, ברכת אברהם, מה יקרה כשמדובר על איסור דאורייתא קל, שאני צריך לעבור אותו כדי להציל איסור דאורייתא חמור. במקום כזה, לכאורה המסקנה צריכה להיות, לפי החינוך, שלא יתירו. זה לא מותר. למה? אם תמצא מקור בתורה שאומר שהאיסור הקל, הדאורייתא, אבל הקל, לא קיים במקום שהוא בא להציל איסור חמור, אז בסדר גמור. אבל מעצם העובדה שהאיסור הזה הוא קל והשני הוא חמור, לא נובע שמותר לעבור את האיסור הקל. כל מה שמצאנו ברדיעה, זה פשוט בגלל שברדיעה יש היתר ספציפי של חכמים, אלה שאסרו את הרדיעה, שפה הם התירו. אז גם באיסור דאורייתא, באופן עקרוני, צריך מקור כדי להתיר. זאת אומרת, ברירת המחדל היא שאיסור קל דאורייתא נגד איסור חמור דאורייתא לא מותר.
אבל מדובר פה על אחרים, לא, אדם ספציפי, שהוא עומד מולו שני איסורי דאורייתא, אחד קל ואחד חמור.
זה דיון אחר, אני אדבר כרגע על אחד מול אחר.
אז זה באחד מול אחר, זה מאוד משנה, כי גם פה על העוקרים תדיר הוא מדבר על האדם עצמו, לא על האחד מול אחרים.
לא הבנתי. בסדר, הוא אומר שעוקרים דבריהם תדיר משום איסור דאורייתא, כמו שאמרו, הדביק פת בתנור. אבל זה לא, נכון שהוא מדבר על עצמו, אבל רואים שהדיון בגמרא שלנו זה האם האיסור נעקר, ולא האם האיסור הותר. אז כנראה גם ביחס לאחרים, השאלה האם מותר לרדות את הפת, זה השאלה האם התירו להם או לא. אבל לא השאלה האם זה מותר להם. את צודקת שהוא לא מדבר ישירות על היתר לאדם אחר, אבל כשהוא מפרש את הסוגיה שלנו, אז בסוגיה ברור שהוא למד שהדיון הוא בשאלה אם התירו את הרדיעה, לא האם הרדיעה מותרת. אז גם בהקשר של אחרים שאומרים להם לחטוא, גם שם כנראה הדיון הוא האם התירו את הרדיעה. אז ההשלכה שהוא אומר, ההשלכה שברכת אברהם מביא לגבי איסור קל דאורייתא מול איסור חמור דאורייתא, היא לא בגלל שהאיסור דאורייתא הוא חמור והאיסור דרבנן הוא קל. כיוון שגם בדאורייתא מדובר על איסור קל לטובת איסור חמור. זה לא הנקודה. אלא מה שהוא אומר זה שצריך פשוט מקור שמתיר, כי בלי זה לא מותר. או במילים אחרות, ההיתר הזה הוא לא שיקול גלובלי. זה כן הסתכלות סוליפסיסטית, אוקיי? זה בעצם המשמעות. ולכן, בכל מקום צריך לבדוק. אז בסורי דרבנן אפשר לבדוק האם רבנן שאסרו באמת התירו. אבל בדאורייתא כל עוד זה סתום, אם התורה כותבת שאסור, אז אסור, אין לי מה לבדוק. זאת אומרת, זה אסור. אני לא יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא, האם הוא מתיר לי במצב הזה, לא בשמיים. מה שיש בתורה, יש בתורה, ומה שאין, אין. אז לכן...
גם לא תמיד אני יודעת מה קל ומה חמור.
לא, אני יכול לדעת, למשל לפי העונש. אם יש עבירה של מלכות, עבירה של עונשה מיטה או משהו כזה. כמו שגם על זה יש לדון, האם באמת חומרת העונש משקפת בהכרח את חומרת העבירה, התפיסה המקובלת היא שכן, יש בספר חסידים רוצה לטעון שלא, יש על זה דיון מאוד מעניין, אני כתבתי על זה פעם מאמר גם, על הסיפור הזה. זה אחד המאמרים הראשונים שכתבתי, לפני הרבה שנים. בכל אופן, אז לענייננו, מהחינוך יוצא, שמדובר פה, הדיון הוא דיון על היתר ספציפי, אין עיקרון גורף כזה, וההשלכה היא שבאיסורי דאורייתא לא עושים הבחנה בין איסור קל לאיסור חמור, שם ההסתכלות היא שאם יש על האיסור אני לא יכול לעשות את זה. עכשיו, בדוגמה של נגיד שחיטה לחולה בשבת, או סם, פיקוח נפש, לעבור איסורים בשביל פיקוח נפש, היה מקום לדון, הרי שם מדובר על דאורייתא, נכון? על איסורי דאורייתא. דבר על חילול שבת באיסור דאורייתא, או שחיטה בשבת, או אכילת נבלה של איסור דאורייתא, או כל איסור אחר כדי להציל נפש. אז שם לכאורה רואים שגם איסור דאורייתא נדחה כדי להציל את האחר. איך זה מתיישב עם המסקנה של ברכת אברהם פה? התשובה היא שבפיקוח נפש, הגמרא במסכת יומא, בפרק שמיני, אומרת שפיקוח נפש דוחה שבת, פירוש הדבר שההלכה בעצמה אומרת שבמקום של פיקוח נפש האיסורים לא נאסרו. לכן שם באמת יש יותר ספציפי, זה לא אומר שגם בדאורייתא יש איזשהו כלל גורף כזה. עובדה שהגמרא שם הרי מחפשת מקורות, היא מביאה סברות, מביאה מקורות מפסוקים, כל מיני, יש שם איזה חמישה או שישה מקורות שהגמרא מציעה כדי להסביר למה פיקוח נפש דוחה שבת, ולהפך, הסוגיה שם להפך, היא דווקא תומכת במסקנה של ברכת אברהם, כי בסוגיה שם רואים שצריך לזה מקור. ובלי זה, זה לא אוטומטית שאני אומר שפיקוח נפש דוחה שבת, צריך מקור כדי להתיר את זה. ואת רואים שבדאורייתא אין היתר באופן עקרוני, רק אם במקרה מצאנו מקור. עכשיו, שימו לב, אבל מצד שני, שזה גם לא באמת ראייה לטובת החינוך והברכת אברהם. כי בשבת, כל הדיון שם שמחפשים מקור, זה בגלל שמה שעומד על הכף, זה חיים מול איסור, לא איסור. אני צריך לעבור איסור כדי להציל חיים, לא כדי להציל מישהו מעבירת עבירה. לכן פה, גם אם הייתי רוצה לעשות שיקול, נגיד שהשיקול הגלובלי הוא השיקול הקובע. לא צודק על ברכת אברהם והחינוך וכו'. זה כן שיקול גלובלי. אין ראייה מהגמרה שם נגד זה. כי בגמרה שם, אם היה לי רק את השיקול הגלובלי ולא היו מוצאים לי מקור, איך אני יודע בשיקול גלובלי מה עדיף בעיני הקדוש ברוך הוא? שישאר אדם חי או שלא תחולה לשבת? לא יודע. זה שני דברים מסוגים שונים. אין, זה לא איסור חמור מול איסור קל שאני יכול להשוות אותם. זה להשוות דברים שנמדדים באופן אחר לגמרי. אין לי בסיס משותף, ולכן אני לא באמת יכול לקבוע בשיקול גלובלי מה חשוב ממה. ולכן ייתכן שמה שהגמרא שם מחפשת מקורות, המקורות האלה רק באים להגיד מה חשוב ממה. אחרי שהם אומרים שהחיים יותר חשובים מהשמירת שבת, עכשיו כבר מגיע שיקול גלובלי. רק אני צריך, הייתי מקורות כדי לקבוע מהו השיקול הגלובלי, כי אני לא יודע מה יותר חשוב ממה. באיסורים אני אקבע נגיד לפי העונש. אבל כשאני משווה חיים מול איסור של מלאכה בשבת, איך אני יכול לקבוע מה יותר חמור ממה? אז כיוון שככה, אני צריך מקור שיגיד לי מי יותר חמור, לא שיתירו פה את האיסור, אלא המקור אומר לי מי יותר חמור. אחרי שאני יודע מי יותר חמור, בא השיקול הגלובלי ואומר, אוקיי, החמור דוחה את הקל. ולכן אני חושב מהגמרה שם, אי אפשר להביא ראיות לטובת הברכת אברהם והחינוך. זה נשאר פתוח. הוא מביא, הברכת אברהם מביא את המשנה למלך, אני מעתיק אותו פה כאן, את המשנה למלך. המשנה למלך מדבר על איסור לתרום שלא מן המוקף. כן, כשאני דיברנו על זה כבר, שאנחנו תורמים, תרומות ומעשרות, מפירות שנמצאים פה, על פירות שנמצאים במקום אחר. הם לא מוקפים ביחד, הם לא יחידה אחת. האם מותר לי לתרום ממקום אחד על פירות שנמצאים במקום אחר? אז כתוב שאסור. השאלה אם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן. אוקיי? אז פה נחלקו הראשונים. המשנה למלך דן בשאלה הזאת, והוא מביא ראיה לזה שהאיסור לתרום שלא מן המוקף הוא מדרבנן. מה הראיה שלו? שאם זה היה דאורייתא, אז לא היו אומרים לחבר לתרום שלא מן המוקף כדי להציל את השני מאיסור. זה הראיה של המשנה למלך. לכן ברור שאיסור לתרום שלא מן המוקף הוא דרבנן. אומר הברכת אברהם, מתוך דברי המשנה למלך רואים שמה הוא מניח? שאין דבר כזה להגיד לאדם לחטוא באיסור דאורייתא כדי להציל מישהו אחר מאיסור דאורייתא יותר חמור. בדאורייתא לא אומרים כללים כאלה, רק בדרבנן. נכון? זאת ההנחה שהמשנה המלך אפילו לא תורח לציין אותה, זה כאילו זה מובן לו מאליו. המשנה המלך לא עוסק בזה, המשנה המלך עוסק בשאלה אם איסור לתרום שלא מן המוקף, הוא דאורייתא או דרבנן. אבל מתוך הראיה שהוא מביא, לומד הברכת אברהם איך הוא תופס את הסוגיה שלנו. שההיתר לעבור איסור קל כדי להינצל, להציל מישהו אחר מאיסור חמור, הוא מדבר רק על איסורי דרבנן, נכון? זה המשנה המלך מניח, אחרת אין לו ראיה לשום דבר. הראיה שלו מניחה שזה יכול לדבר רק על איסור דרבנן. אז רואים שהמשנה למלך הבין, שמה שאומרים לאדם לחתוק כדי שיזכה חברך, מדבר רק על איסורי דרבנן ולא על איסורי דאורייתא, ובמובן הזה הוא מצטרף לחינוך. עוד פעם, ההסתכלות היא סוליפסיסטית ולא גלובלית. כי הוא בעצם אומר, צריך היתר מיוחד באיסורי דרבנן, ולכן באיסורי דאורייתא לא אומרים דבר כזה. אם זה היה הסתכלות גלובלית, אז גם באיסורי דאורייתא היה אפשר להגיד דבר כזה, כי לתרום שלא מן המוקף זה איסור קל יותר מאשר לאכול לא מאוסר או לא תרום. אז זה מתוך דבריו של המשנה למלך רואים שהוא תפס את זה אחרת. אבל, כמו שמאיר כבר ברכת אברהם בצדק, המשנה למלך בעצמו הרי מביא ראשונים שטוענים שהאיסור לתרום שלא מן המוקף הוא דאורייתא. ולשיטתם, אותה גמרא שמתירה לחבר לתרום שלא מן המוקף כדי להציל את עם הארץ מאכילת דבר לא מאוסר, ברור שזה נאמר גם על דאורייתא, נכון? כי הרי הם טוענים שלתרום שלא מן המוקף זה איסור דאורייתא. המשנה למלך עצמו מוכיח נגדם. הוא טוען שהאיסור הוא בהכרח דרבנן, אחרת לא היו אומרים לעבור את האיסור הזה כדי להציל מאיסור דאורייתא. אבל אותם ראשונים שחולקים עליו, והם טוענים שלתרום שלא מן המוקף זה איסור דאורייתא, אז הגמרא שמתירה לתרום שלא מן המוקף כדי למנוע איסור דאורייתא של עם הארץ, ברור שהיא מתירה פה איסור דאורייתא לשיטתם. אז רואים שהעיקרון שאומרים לאדם לחתוק כדי שיזכה חברו, נאמר גם על איסורי דאורייתא לאותם ראשונים. לכן מצד אחד המשנה למלך הוא ראיה לחינוך ולברכת אברהם, מצד שני הראשונים שהמשנה למלך בעצמו מביא הם ראיה לצד ההפוך. ולכן
אני רוצה רגע לשאול על זה משהו. זה המקרה הספציפי הזה של החבר מלמד אותנו כלל שדוחים איסור קל של דאורייתא באיסור חמור של דאורייתא, למה זה מלמד? אפשר להתחיל למצוא פתרון, למה במקרה הזה של החבר, כי אני תראו את זה בכל זאת, למרות שהכלל הוא דווקא שאיסור קל של דאורייתא, לא דווקא איסור חמור של דאורייתא.
מה? מה זה איתירו? זה
איסור דאורייתא,
זה לא חכמים.
לא, אבל למה לחבר מותר לעבור על איסור קל? זה לא אומר שיש כלל, אי אפשר ללמוד מזה שיש כלל כזה.
אז תגידי לי את למה.
כי למשל במקרה של החבר אפשר להגיד שהוא גורם ממש לאיסור של השני,
לא,
בגלל שהוא
פועל... לא, זה באמת התירוצים של תוספות, חכי, אני יכול נגיע לזה. בשלב זה אני רואה פה היתר. ברגע שאני רואה פה היתר, וזה לא איסור דרבנן, והרי הגמרא לא מביאה פסוק שאומר לי שהאיסור לתרום, האיסור שהוא דאורייתא, לתרום שלא מן המוקף, לפי אותם ראשונים זה דאורייתא. הגמרא לא מביאה פסוק שאומר אבל פה אין את האיסור הזה. נכון? הסימן שזה כנראה היתר גורף. אחרי זה נראה בתוספות כבר, שיכול להיות שזה רק בגלל שאני גרנתי לזה, בסדר, זה דיון אחר.
אבל אם יש יותר גורף, אם יש יותר גורף, צריכה להיות לו הוכחה. יש לנו הוכחה, יש לנו איזה כלל בתורה?
לא,
אין הוכחה.
אין הוכחה, הפוך. היתר הגורף זה בדיוק מה שהוא אומר, לא צריך שום הוכחה ולא צריך שום מקור. אלא אם האיסור שאני מציל הוא חמור, והאיסור שאותו עברתי הוא קל, אני מסתכל מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, מה עדיף לו, והרי ההלכה פירושה לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, לכן ברור לי שמותר לעבור את האיסור הקל, זה יותר גורף, לא צריך לזה מקורות, זה בדיוק הנקודה, שיקול גלובלי זה הסתכלות מטה-הלכתית, לא צריך מקור מפסוק שמלמד אותי את הדבר הזה. בעצם העובדה שאני ממעיט את רמת האיסורים, מזה נובע היתר, לא צריך לזה שום מקור, זה כל הרעיון.
באותה מידה אני יכולה להגיד גם הפוך.
כמה?
שאיסור קל לא דוחה איסור חמור, וזה מה שהתורה רצתה.
אם יש שיקול גלובלי, אם יש שיקול גלובלי, אז השיקול הגלובלי אומר שאיסור קל יותר חמור מאיסור חמור. יותר קל מאיסור חמור.
אבל אנחנו לא יודעים אם יש איסור גלובלי או לא, התורה לא אמרה לנו את זה. אנחנו בעצמנו מחליטים את זה.
נכון, אז לכן אני עכשיו מסתכל במפרשים, בראשונים, ואני שואל את עצמי איך הם למדו, נכון? כי יש שתי אפשרויות. אחת זה הגלובלית והשנייה זה סוליפסיסטית, אוקיי? עכשיו אני אומר, לפי אותם ראשונים שהמשנה למלך מביא, שהאיסור לתרום שלא מן המוקף הוא דאורייתא, לשיטתם ברור שזה שיקול גלובלי ולא סוליפסיסטי. וככה הם למדו. החינוך והמשנה למלך באמת למדו שלא. זה בדיוק...
אני יכולה להגיד גם הפוך, שהשיקול הוא תמיד סוליפיסטי, ובמקרה הספציפי הזה התירו, זאת אומרת, נקודת המוצא היא סוליפיסטית של התורה, אבל באיסור שלא מן המוקף, יש כאן שיקול גלובלי והוא ספציפי וצריך להתיר אותו.
לא, באותה מידה. לא, את לא יכולה להגיד דבר כזה.
למה לא?
אם הגלובלי קיים, אז הוא קיים תמיד. את רוצה להגיד שהוא קיים רק פה? מה המקור שלך? תביא לי מקור. מאיפה את יודעת שפה יש שיקול כזה? הרי לא מובא מקור, הגמרא לא מביאה מקור להיתר לתרום שלו מן המוקף. זה בדיוק מה שהמשנה למלך אומר, לכן ברור שזה דרבנן. אבל לפי אותם ראשונים שאומרים זה איסור דאורייתא, איך אני יכול להחליט להתיר את זה? אם אין מקור שאומר שפה התורה מתירה, אלא רואים שגם בלי מקור אני מתיר. מה זה אומר? שההיתר הזה נובע מעצם העובדה שזה איסור קל מול האיסור החמור. זאת אומרת שיש כלל גורף.
בסדר, אני כאילו, אני לא מצליחה להבין למה אפשר להסיק ממקרה ספציפי על הכלל.
מה זה נקרא מקרה ספציפי? תמיד מסיקים מקרה ספציפי על הכלל, זה מה שנקרא אינדוקציה.
נכון, אבל בשביל אינדוקציה צריך תנאים כדי להוכיח את האינדוקציה, והשאלה אם כל התנאים פה מתקיימים.
הפוך בדיוק. אינדוקציה זה כל המשמעות שאין תנאים ואין הוכחה.
עובדה שהם אחד הם מחפשים תירוצים. למה בכל זאת התירו פה?
מה, למה התירו פה? כי זה כלל גורף. מה זה למה התירו פה? זה בדיוק מה שאני
טועה. בכלל גורף של איסור קל מול איסור דאורייתא?
ברור. כי לכן עובדה שלא הביאו מקור, וזה בכל זאת מותר. איך אתה יכול להתיר איסור דאורייתא בלי מקור? כי יש לך איזשהו עיקרון גורף שאומר שאם האיסור דאורייתא הזה הוא קל ואתה מציל איסור חמור, הוא כנראה מותר. לכן לא צריך מקור. אני אומר, זה שיטת הראשונים האלה. לפי המשנה למלך והראשונים שאומרים שזה איסור דרבנן, בדיוק התפיסה הפוכה, הסוליפסיסטית. ולכן הם אומרים, זה איסור דרבנן, כי אם זה האיסור דאורייתא לא יכול להיות שהיו מתירים. זאת בדיוק הטענה שלהם. שאם זה היסוד דאורייתא, בלי מקור אי אפשר להתיר אותו. אז מה יגידו אותם ראשונים שאומרים שזה כן איסור דאורייתא? הרי אין להם מקור, אז על סמך מה יתירו? הם כנראה מבינים שלא צריך מקור, כי זה כלל גורף. אוקיי, עכשיו, תראו, בתוספות אצלנו בסוגיה, זה התוספות שבעצם סביבו נסוב כל הדיון שלנו, מה רואים בתוספות אצלנו? אז הברכת אברהם מדייק מהתוספות שהם לא מבחינים בין איסורי דרבנן לבין איסורי דאורייתא, נכון? כי הרי מובאים שמה גם האיסור לשחרר את עבדו, הנה פה למשל, שפחה חציה שחרר חציה בת חורין שנהגו במנהג הפקר, וכפו את רבה בהשולח, כפו את רבה לשחרר אותה. עכשיו לשחרר עבד זה ביטול עשה דאורייתא, אוקיי? אותו דבר פה, אתה שולח בגיטים, מי שחציו ותחציו בן חורין, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין. וגם כאן, בפסח, עשד ההשלמה. עשד ההשלמה זה הכוונה, יש בבית המקדש, יש קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בן הארבעי. שזה מובא אחרי הצהריים. עכשיו, כל הקורבנות מובאים רק ביום, בין שני התמידים. אסור להביא קורבן אחרי התמיד של בן הארבעי, או לפני התמיד של שחר. התמידים זה המעטפת, שעוטפת את כל עבודת המקדש, אוקיי? זה נקרא עשה די השלמה. זאת אומרת, יש מצוות עשה שההשלמה של הקורבנות תהיה בתמיד של בין הארבעים. אחרי זה, מי שמביא קורבן אחרי תמיד של בין הארבעים, ביטל את העשה די השלמה. זה ביטול עשה של השלמה, אוקיי? אז שוב פעם, זה ביטול עשה, זה איסור דאורייתא. אז אם תוספות משווה איסורי דאורייתא לאיסורי דרבנן, אצלנו רדיעת הפת הרי איסור דרבנן, ותוספות מקשה קושיות מכוח איסורי דאורייתא. אומר הברכת אברהם, רואים בתוספות שמבחינתו לא משנה אם זה דאורייתא או דרבנן. השאלה אם זה איסור קל מול איסור חמור, וזהו. נגד החינוך, נגד המשנה למלך, וכמו אותם ראשונים שהמשנה למלך מביא, שסוברים שלתרום שלא מן המוקף זה איסור דאורייתא, נכון? גם תוספות כנראה שייך למפלגה הגלובליסטית. המפלגה שאומרת שיש פה בעצם איזשהו יותר גורף, ברגע שאיסור אחד קל, איסור אחר חמור, לא פתי, דאורייתא דרבנן, העיקר שזה יותר קל וזה יותר חמור, ולכן זה מותר.
הוא גם לא מחלק בין לא לבין אחרים, כי הוא מביא גם את הדוגמה של העבד שזה לא, לעומת הסיפור של הקורבן השלמה, שזה יכול להיות גם לכהן.
הוא כבר מאיר את זה, נכון.
ועד באמת הוא גלובליסט טוטלי.
נכון, ובאמת בשיקול הגלובלי זה גם מאוד הגיוני. כי בשיקול הגלובלי אין סיבה לחלק בינו לבין אחרים. הרי אני מסתכל מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. בוא נראה כמה עבירות יהיו פה בכל אחד מהאפשרויות. מה זה משנה אם אני עושה את העבירה או מישהו אחר? בהסתכלות הגלובלית הזאת אין שום סיבה לחלק בין עבירה שאני עושה למען עצמי לבין עבירה שאחרים עושים למעני. כן. אני רק משווה את כמות ועוצמת העבירות בכל אחד מהאפשרויות. לא אכפת לי מי עושה אותם. זה כל הרעיון של הסתכלות גלובלית. לכן באמת זה לא משנה. עכשיו, אז לכאורה תוספות מצטרף גם הוא לתפיסה הגלובליסטית. אוקיי? ואמרתי שההבדל בין שתי הגישות האלה הוא בעצם בהסתכלות גלובלית מול הסתכלות ספציפית, אוקיי? או סוליפסיסטית, אם תרצו. עכשיו, ברכת אברהם בעצמו מביא השלכה לדברים האלה. הוא אומר, למשל, בעשה דוחה לא תעשה, יש כלל דחייה, שאם יש לי מצוות עשה, שבשביל לקיים אותה, אני צריך לעבור על מצוות לא תעשה, אז עשה דוחה לא תעשה. לא יודע, אז מותר לי, בשביל לקיים את מצוות העשה, מותר לי לעבור על לאו. אבל, יש בזה כללים. למשל, זה צריך להיות בעידנה. מה הכוונה בעידנה? שברגע שאני עובר, ברגע שאני עושה את מצוות העשה, אני עובר על הלאו. אסור לי לעבור על לאו, כדי אחר כך לקיים מצוות עשה. זה אסור לי. אתה יודע, אני צריך, מותר לי לעבור על הלאו, אם קיום העשה בעצמו כרוך במעבר הלאו, שזה כל סימולטנית, אוקיי? שואל את ברכת אברהם, מה קורה אצלנו?
רגע, אתה יכול לתת לנו דוגמה על זה?
אני אעשה את זה בסימולטנית. ברור שלא, נכון? כי הרי היתר שלי לעבור עבירה קלה, כדי שהשני יעבור עבירה חמורה, זה לא נעשה באותו רגע, להפך. לא רק שזה לא נעשה באותו רגע, זה לא נעשה בכלל. כי אם אני עושה את העבירה הקלה, אז הוא לא עובר את העבירה החמורה. בכלל, אני מונע את זה שהוא עובר את העבירה החמורה. זאת אומרת, לא מתקיים פה, לא מתקיימת פה הדרישה של בעידנה, שזה יקרה באותו רגע. אומר ברכת אברהם, זאת השלכה לאותו דיון שהוא ערך עד עכשיו. למה? כי אם מדובר בשיקול גלובלי, השוואתי, השוואה בין שתי אופציות, מה אכפת לי אם זה בו זמנית או לא בו זמנית? הקדוש ברוך הוא מסתכל כמה עבירות נעברו בעולם, ומבחינתו כמה שפחות יותר טוב. אז אם אני עושה איסור קל, ובזה נמנע איסור חמור, ברור שאני צריך לעשות את האיסור הקל, גם אם זה לא קורה סימולטני, זה לא משנה כלום. אני רוצה לדעת מה המאזן הכללי. לעומת זאת, בכללי דחייה, כמו עשה דוחה לא תעשה, שם זה לא נובע מזה שהעשה יותר חשוב מהלא תעשה, אלא יש איזשהו שיקול ספציפי שאומר שעשה צריך לדחות את הלא תעשה, לא נכנס כרגע לסוגיה שם. אז פה השיקול הזה נאמר רק כאשר מתקיימים כל מיני תנאים. למשל, שזה קורה סימולטנית, אוקיי? אז אפשר לדבר על תנאים כאלה, תנאים אחרים. אז במקום שבו הדיון הוא דיון השוואתי, מה שקראתי שיקול גלובלי, מה אכפת לי אם זה קורה באותו זמן או לא באותו זמן? אני רוצה לדעת מה סך הכל העבירות שיהיו בכל אחת משתי האפשרויות, וזה מה שקובע. כן? אז זה בעצם, הוא טוען שתהיה פה השלכה לדיון הזה, או למחלוקת הראשונים שהוא הציג קודם, תהיה השלכה, האם אני אדרוש דרישות פורמליות על כללי הדחייה האלה, על האמירה למישהו לחתוק כדי שיזכה חברו, האם אני אצטרך לדרוש שזה רק כאשר זה סימולטנית, או רק לעשות כל מיני דרישות מסוימות. הוא אומר, אם זה שיקול גלובלי, אין מקום לדרישות מסוימות. אתה עושה את ההשוואה, וההשוואה אומרת שזה אופציה טובה יותר, לכן זה מה שאתה בוחר. אבל אם זה כלל דחייה, זה לא כלל השוואתי, אלא זה כלל דחייה, אם זה כלל דחייה, אז כמובן יכול להיות שיש דרישות מסוימות, שזה יקרה סימולטנית וכדומה. אוקיי? הוא מביא את ה...
אתה יכול לתת לנו דוגמה לעשה דוחה לא תעשה שהוא סימולטני?
כן.
מצווה, למצוות ספציפיות, לסיטואציה ספציפית?
למשל, אם אני אוכל מצה שהיא עשויה מקמח מן החדש. אז כשאכלתי את הדבר הזה, עברתי על איסור אכילת חדש. אבל קיימתי את מצוות אכילת מצה. זה באותה אכילה עצמה, זה סימולטני.
ואז, ומותר לי לעשות את זה?
כן, כן, עשה דוחה לא תעשה. אבל אם, למשל, אני לא יודע מה, אני אגזול מצה, ואחרי זה אני כדי לקיים מצוות עשה ולאכול מצה, אז הלאו קרה לפני האכילה. וזה אסור. אגב, שאלה מעניינת, מה יקרה אם הגזלה קורית סימולטנית עם האכילה? נגיד שגזלתי את זה באכילה, זאת אומרת, האכילה היא פעולת הגזלה. לכל השיטות נדמה לי גם זה אסור, אני רק מביא את זה כדוגמה רק כדי להמחיש.
אולי אבל כי גזלה זה משהו מיוחד.
נכון, כי גזלה זה בן אדם לחברו, ואתה לא יכול לעשות מצוות על חשבון מישהו אחר, אז יש פסוק מיוחד, אני השם שונא גזל בעולה. זאת אומרת, אני לא רוצה שאת המצוות שלי תעשו על ידי גזל. אז לכן פה גזל זה רק דוגמה, אבל היא לא דוגמה נכונה. כאן גם בעידנה היא אסור.
אבל אני חשבתי לתרומי שאיסור לא תעשה הוא דבר יותר חמור מאשר קיום מצוות עשה.
אז זו שאלה מעניינת שעוסקים בה הרבה, וגם עליה כתבתי, וזה לא כל כך פשוט.
אז לפי זה אני רואה שהנה, במצב של אכילת מצה, זה יותר חמור
מאשר... לא אכילת מצה, כל מצוות עשה.
כל מצוות, וגם אם הלא תעשה זה איסור כרת?
מה?
גם אם לא תעשה הוא איסור כרת?
לא, איסורי כרת או באיסורי מיטה הם לא נדחים. אבל איסור רגיל, איסור שיש עליו מלכות, אז העשה דוחה לא תעשה. כל עשה, כל...
אוקיי, הדקלה הזה של העשה דוחה לא תעשה הוא רק במלכות.
נכון, רק בלאווים רגילים.
אוקיי, אז זהו, כי משהו לא הסתדר לי לגמרי.
לא לאו של
כרת. בגלל זה רציתי דוגמה, כדי להבין למה אני לא מסתדר לי.
לא, אבל זה לא כל כך פשוט, כי אם באמת זה לא מדובר פה על שאלה של חומרה, כמו שברכת אברהם בעצמו אומר, שעשה דוחה לא תעשה לא בגלל שעשה יותר חמור. כי אם הוא היה יותר חמור, אז למה צריך שיהיה בעידנה? מעצם זה שהוא יותר חמור, הוא דוחה את הלא תעשה. אז שמה זה כלל דחייה שבנוי על שיקול מסוים, לא משנה, לא על שיקול השוואתי, לא על שיקול של מי יותר חמור ממי. ואם זה ככה, זה היה מקום להגיד שגם בלאו שיש בו כרת או מיטה, הוא יידחה בפני העשה. כי אנחנו לא מדברים פה על השוואת חומרות. אבל כן, הגמרא אומרת שלא, ועוד פעם, לא ניכנס לזה כאן, לעניין הזה. אוקיי. אז בעצם הוא באמת מביא מתוספות בפסחים, בדף נונטט, ברכת אברהם, לא ניכנס עכשיו לתוספות, אבל הוא מביא בשם, בתוספות, שכאשר אני עושה השוואה בין לאו קל ללאו חמור, אני עצמי, אז לא בשביל אחרים, אוקיי? אם יש לי עשה שדוחה לא תעשה, אז העשה דוחה. מה קורה אם יש לי לאו קל, נגיד אני, לא יודע, נמנע מאכילת חמץ, אז זה לאו, אבל אני עובר על איסור חדש, שזה גם לאו, אוקיי? אני לא מדבר על עשה מול לאו, אלא על לאו מול לאו. במקום שיש לאו קל מול לאו חמור, תוספות אומר שהוא דוחה. אבל שם לא צריך שיהיה בעידנה.
מי דוחה? החמור את הקל?
האיסור החמור דוחה את האיסור הקל. אסור לעשות איסור קל אם זה כרוך באיסור חמור. אוקיי? עכשיו, אבל שם תוספות אומר שזה לא, לא, אין דרישה של בעידנה, זה לא כמו עשה דוחה לא תעשה. מסביר על ברכת אברהם למה? כי כאשר אתה משווה לאו מול לאו, זה באמת עניין השוואתי. ואתה בוחר את האופציה הפחות חמורה. בהשוואות אין מקום לדרישות כאלה שזה יהיה סימולטנית וכל מיני דרישות פורמליות. אתה צריך לראות מי האופציה הטובה יותר, זה הכל. והכלל, עשה דוחה לא תעשה, הוא קיים רק אם זה בעידנה. למה? כי שם זה כלל דחייה, זה לא כלל השוואתי. ובכלל דחייה, אז תלוי, זה דוחה מתי שעומדים אחד מול השני. אבל מתי שאחד נעשה עכשיו ואחד נעשה אחר כך, אז אין פה בעיה של דחייה. ומבחינת ההשוואה, אין מקום להשוות עשה מול לא תעשה. אז לכן כשזה לא בעידנה, זה לא דוחה.
מדובר על האחרים או שעל אותו אדם עצמו?
גם באותו אדם עצמו. בעשה דוחה לא תעשה, בדרך כלל מדובר על אותו אדם.
ובלב קל מלב חמור של דאורייתא שניהם?
גם שם מדובר על אותו אדם.
על אותו אדם.
דוגמה מושאלת, עוד פעם, ברכת אברהם מביא את זה, זה לא קשור לסוגיה שלנו. הוא רק מראה שבכללי דחייה ישנן דרישות פורמליות, כמו שהיא סימולטנית. אבל בכללי השוואה אין דרישה כזאת. בשביל זה הוא הביא את התוספות בפסחים. ומכאן הוא מסיק עלינו. השאלה אם שלנו זה כלל דחייה או כלל השוואה. אם זה כלל השוואה, אז אין מקום שזה יהיה בעידנה. אז אתם לא עושים את ההשוואה ורואים איזה אופציה טובה יותר. אוקיי? טוב, עכשיו, אבל האמת היא שכל הדיון הזה של ברכת אברהם נראה לי לא, לא, לא סביר לחלוטין. כי קודם כל נלך לתוספות רגע. בתוספות הוא הביא את הראייה שתוספות הולך נגד הכיוון הראשוני שלו, מזה שתוספות מערבב איסורי דאורייתא עם איסורי דרבנן. נכון? אבל האמת שלא צריך להגיע לזה בכלל. יש ראייה הרבה יותר פשוטה מתוספות. מה הראייה? שתוספות בכלל מקשה קושיות. הרי לפי החינוך והברכת אברהם אין מקום לכל הקושיות של תוספות. לא משנה מדאורייתא מדרבנן. הרי אם כל הדיון אצלנו הוא האם התירו את איסור ידיעת הפת ספציפית, אז מה אתה שואל אותי ממקום אחר על תרומה שלא מן המוקף, אפילו אם זה דרבנן, לא אכפת לי. שם לא התירו, מה קשה? עצם ההשוואה שתוספות עושה בין מקומות שונים, אומרת שתוספות כנראה הבין שזה כלל גורף. נכון? כי אחרי מה מקום להשוות? פה ברדיעת הפת כן התירו או שלא התירו, ושם כן התירו, מה הבעיה? זה כל איסור לגופו, שחכמים התירו או שלא. אין כלל גורף שאומר שתמיד איסור דרבנן מותר כדי להציב מאיסור תורה. אז אין מקום לקושיות של תוספות, ומילא לא צריך תירוצים. מבינות מה שאני אומר? זאת אומרת שבעצם הראיות שאתה מביא מתוספות, זה להיטפל לפרטים. מה, זה לא בגלל שתוספות מזכיר גם איסורי דאורייתא. גם אם תוספות היה מביא רק איסורי דרבנן. אז מה? עדיין הייתי אומר שתוספות לומד ככה. למה? כי מעצם העובדה שתוספות מקשה מסוגיה אחת לסוגיה אחרת, ברור שהוא מבין שהדיון בסוגיה שלנו הוא דיון עקרוני וכללי, ולא דיון ספציפי על רדיעת הפת. נגיד שהוא היה מקשה רק על איסורי דרבנן. נגיד שלתרום שלא מן המוקף זה איסור דרבנן, כמו שאומר המשנה למלך. בסדר? ותוספות אומר, רגע, למה שם הייתי הוא איסור דרבנן ואצלנו אסרו? אני אומר, מעצם הקושייה הזאת, עזבו עם האיסור שם, אפילו אם הוא דרבנן. מעצם הקושייה שתוספות מקשה, רואים שהוא הבין שזה כלל גורף.
אני לא כל כך בטוחה.
למה?
סליחה. כי בן אדם יכול לחשוב שבכל מקרה ספציפי יש סיבה אחרת בשביל להתיר. אז הוא יכול להשוות בין מקרים שונים, אם יש שם סיבה הזאת או אין סיבה הזאת.
אבל מה הקושייה? עוד פעם. תוספות מקשה קושייה, אחרי זה הוא מצא תירוצים, בסדר, אבל למה הוא מקשה קושייה? מה קשה לו? פה התירו ושאלו, מה הבעיה?
אז אולי הוא מניח שיש איזו סיבה אחת בשני המקרים שצריך להתיר, חוץ מהתנאים בסיסיים.
לא נכון, הוא לא מניח שסיבה אחת בשני מקרים, כי מדובר בשישה מקרים. ואם הוא מניח שבכל שישה מקרים זה צריך להיות אותו דבר, אז הוא כנראה מניח, זה כלל גורף, זה בדיוק מה שאני אומר. בסדר. ולא צריך סיבה לכל דבר, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, לכן אני חושב שזה שהוא נטפל לתוספות עם העניין של הדאורייתא ודרבנן, זה לא רלוונטי. כל המהלך של תוספות אומר את מה שזה שיקול גלובלי. נקודה שהוא משווה בין מקומות שונים, וצריך הסברים, למה פה כן ושם לא. לפי המשנה למלך והחינוך לא צריך הסברים. פה התירו, פה לא התירו, מה הבעיה? להפך, כל מקום שהתירו, טעון הסבר. מקום שלא התירו זה ברור, כי אם לא התירו אז זה אסור.
אני חשבתי שלהפך, שתוספות הוא מנסה לברר האם זה כלל גלובלי או לא, ולכן הוא מביא מלא דוגמאות. אבל נקודת המוצא שלו שהוא לא בטוח שזה כלל גלובלי או לא, ואת זה הוא מה שהוא הולך לבדוק.
לא, תוספות שואל שאלה, אני שואל בשלב השאלה, לא בשלב התירוץ. בשלב השאלה, מה קשה לו?
מה קשה לו?
שלא מן המוקף התירו, אבל לרדות את הפת לא התירו. מה קשה? תסבירי לי מה הקושייה שלו. פה התירו ושם לא התירו, מה הבעיה? הרי צריך יותר ספציפי כדי להינצל, אין כלל שתמיד מותר. אז מה קשה? למה צריך תירוצים? או לפני התירוצים שאת עושה...
שיש כן כלל. שיש דחייה גלובלית.
הוא מבין שיש פה איזשהו קושי, שקורא הסבר. הקושי פירוש הדבר, כי הוא ציפה שיהיה דין אחיד בכל המקומות. אחרי זה יש לו הסברים, למה לא? אבל הציפייה הראשונית שלו זה שהדין יהיה דין אחיד. מה זה אומר? שזה כלל גלובלי. אני אומר יותר מזה, בגמרא עצמה, אני אומר לא בתוספות, לדעתי זה בגמרא עצמה. בגמרא עצמה לא מוצאים רמז לזה שהגמרא מחפשת האם אותם חכמים שעשו את רדיעת הפת, התירו אותה במקום שאני מציל מישהו אחר. מה, מישהו הביא פה ראיות היסטוריות? שאותו הרכב שאסר את רדיעת הפת, התיר אותה כשזה עומד על הכף פה איסור אפייה? מה פתאום? הביאו פה סברות של החכמים שדנים בסוגיה שלנו, לא של החכמים שאסרו את רדיעת הפת, אז. אין פה, אף אחד לא עוסק בהיסטוריה, מה הם התירו ומה הם לא התירו. אנחנו עוסקים בשאלה עצמה, האם מותר או אסור? וגם מביאים את הכלל הזה, לא אומרים לאדם לחטא כדי שיזכה חברך, לא אומרים לאדם רדה כדי שיזכה חברך. זה לא נאמר על רדיעה, זה כלל. הכלל אומר, או שמותר או שאסור לעשות עבירה כדי להציל את חברי, אבל זה כלל גורף. איך אפשר להגיד אחרת? בעיניי, כל הדיון הזה של ברכת אברהם הוא תמוע ביותר. אין לזה שום שחר. ברור לגמרי, לא רק בתוספות, כמו שאני אומר, אלא בגמרא עצמה. ברור לגמרי שמדובר על עיקרון גורף. ואין פלא שהתוספות רק מקשה קושיות, אז הוא צריך לחפש הסברים למה הכלל הגורף לא נאמר במקום כזה או במקום אחר. כי בסיסית מדובר בכלל גורף, זאת מדיניות גורפת, או שזה מותר או שזה אסור. אין פה היתרים ספציפיים. עוד רגע אנחנו ניכנס יותר לתוספות, אבל זה אני רק מדבר כרגע באופן כללי.
זאת אומרת שהחטא כדי שיזכה חבריך מה שכתוב בגמרא הוא לא נאמר על שוגג ומזיד, הוא נאמר באופן כללי, ובמקרה הספציפי של רדיעת הפת יש יותר ספציפי, כאילו אם אני מסתכלת על פשט הגמרא.
יש איסור ספציפי, לא יותר ספציפי.
יותר ספציפי, לרדות את הפת.
לא, יש איסור.
לא, רק לאדם
עצמו. למה במזיד יש יותר לרדות את הפת?
מזיד לאדם עצמו, אנחנו מדברים בשוגג לאחרים. כי רק בהקשר הזה עולה אצלנו בסוגיה הדין הזה של חטק כדי שיזכה חברך. אנחנו עוסקים
רק... אוקיי. זאת אומרת שזה כלל גורף תמיד, כאילו לגבי אחרים לא משנה מה כמות האיסור, זה הכלל בגמרא.
לא, אני אומר, או לפה או לשם, יכול להיות שיש גם חריגים, ותוספות אומר שיש חריגים, אבל בסיסית זה כלל גורף. אם יש חריגים, אז זה צריך להסביר. בסדר, אבל אין פה דיון האם התירו את רדיעת הפת עצמה. זה לא דיון על איסור רדיעת הפת, זה דיון על חטא כדי שיזכה חברך, זה הדיון. עכשיו, אם באמת אני צודק, שזה כל כך פשוט, גם בגמרא וגם בתוספות, זה א', זה אומר שבאמת הדיון פה הוא דיון גלובלי, וב', או לפחות על הצד שזה מותר, אז זה יותר גלובלי, וב', צריך עכשיו להבין, אז מה עם המשנה למלך והחינוך? אז לפי המשנה למלך זה גם לא ראיה, ואני חושב שגם בחינוך זה לא ראיה. ולכן אני טוען שכולם ילמדו כמו שאני אומר, ולא כמו שברכת אברהם טוען שזה מחלוקת. המשנה למלך שאומר שזה נאמר רק על איסורי דרבנן, עדיין יכול להיות שזה היתר גורף, אבל זה היתר גורף רק על איסורי דרבנן ולא על איסורי דאורייתא. מי אמר שזה מדבר ספציפית על רדיעת הפת? להפך, המשנה למלך משווה השוואות בין מקומות שונים בדרבנן, בין מדביק פת בתנור לבין תורם שלא מן המוקף, לכן שלשיטתו זה דרבנן. לכן נראה שגם אצלו זה כלל גורף. הוא חושב שהכלל הגורף הזה נאמר רק על איסורי דרבנן, ובאיסורי דאורייתא אנחנו לא עושים חשבון איזה איסור יותר חמור ואיזה איסור יותר קל. זה א'. לגבי החינוך זה יותר קשה.
רגע, לפני זה, המשנה למלך אומר שרק באיסורי רבנן אני משווה זה מול זה, או שדרבנן מול דאורייתא?
לא, באיסורי דרבנן מול דאורייתא.
אוקיי.
רק כאשר יש קו חד שמפריד בין האיסור שאותו אני עובר לבין האיסור שאותו אני חוסך, זאת אומרת שזה דרבנן והוא דאורייתא, אפשר להתיר. אבל במקום שבו שניהם דאורייתא או שניהם דרבנן, אז אנחנו לא נכנסים לרזולוציות כאלה של מי יותר חמור ומי פחות חמור, במצב כזה לא מתירים. ואז יכול להיות בהחלט, ואפילו סביר, שגם המשנה למלך רואה את זה כאיסור, ככלל גורף. רק הכלל הגורף, לא כל פעם שיש איסור קל מול איסור חמור, אולי בגלל שהוא חושב שאין דבר כזה איסור קל ואיסור חמור בתוך הדאורייתא, והעונש, כמו שאמרתי, לא בהכרח הוא אינדיקציה לחומרת האיסור, אמרתי שיש בספר חסידים תפיסה כזאת, ואז הוא אומר, מתי אתה יכול לדעת שזה קל וזה חמור? רק אם זה דרבנן וזה דאורייתא. זהו, אחרת אתה לא יכול להיכנס לרזולוציות יותר עדינות. הוא רק איסורי דרבנן, אבל עדיין התפיסה שלו שזה איסור, שזה יותר גורף. בלשון החינוך זה יותר קשה, כי שם ראינו שחכמים עקרו באופן תדיר. משמע שיש מקרים שהם עקרו ויש מקרים שהם לא עקרו. אבל שם די ברור שהדיון הוא דיון על עקירה מסוימת, ולא על עיקרון גורף, אפילו לא בתוך הדרבנן. אבל אני חושב שאפילו בחינוך זאת לא ראיה. למה? יש כמה גמרות בכמה מקומות שאומרות שחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה.
נכון.
אבל לפעמים חכמים החליטו לבצר את האיסור דרבנן שהם אסרו, כדי שלא יבואו לזלזל באיסורי דרבנן ולהגיד שהם איסורים קלים, והם החמירו על זה אפילו יותר מאשר צריך להחמיר באיסורי דאורייתא. יש כמה גמרות בעירובין על זה ובעוד מקומות, הגמרא אומרת את זה בכמה וכמה מקומות. אוקיי? אז אם זה כך, יכול להיות שבעצם החינוך גם הוא טוען שמדובר בחינוך והרמב"ן שהוא מביא, שמדובר בכלל גורף. אלא מה? יש מקומות שחכמים, לכן בכלל גורף פירוש הדבר, שאיסור קל מותר לעבור מפני איסור חמור, שיקול גלובלי. אבל יש מקומות מסוימים שבהם חכמים יאסרו את האיסור דרבנן כדי להחמיר ולא שלא יבואו לזלזל בו. אז להפך, הדין הספציפי הוא כאשר באים לאסור, לא כשבאים להתיר. את היתר הוא גורף. אם יש דין איסור דרבנן, מותר לעבור אותו כדי להציל איסור דאורייתא. למעט מקומות שבהם רבנן אסרו את זה. החליטו להחמיר בכל זאת כדי שלא יבואו לזלזל. עכשיו, הם יכולים לעשות את זה, והם גם מדי פעם עשו את זה. אבל אז הטענה שלי זה שהדיון הספציפי הוא על הצד האוסר, לא על הצד המתיר. וזה שהתירו לך לרדות, זה לא שהתירו את הרדיעה, הרדיעה מותרת נקודה. הדיון הוא בשאלה, אולי אסרו לרדות. בגלל שרצו להחמיר באיסור הרדיעה, כדי שלא יבואו לזלזל בו. אבל הצד הספציפי הוא לצד האיסור, לא לצד היתר. היתר הוא היתר של שיקול גלובלי.
זה יוצא מן הכלל.
כן, ואז יכול להיות שגם החינוך לא הולך נגד זה. בקיצור, אני נוטה לחשוב שאין באמת תפיסה בסוגיה שלנו, שרואה את הסוגיה שלנו כאיזשהו דיון ספציפי על רדיעה. אין דבר כזה, זה תמיד דיון כללי. דיון כללי עם ההסתייגויות שדיברנו עליהן, שנדבר עליהן עוד רגע. את למסקנת התוספות, וגם פשט הגמרא שלנו, מדובר בעצם בעיקרון כללי. נכון, זה מה שאני אומר, לדעתי, כיוון זה הגמרא, זה גם כל הראשונים והאחרונים. מדובר ביתר כללי. אלא מה? דווקא בגלל שזה יתר כללי, אז קשה, יש מקומות שאנחנו רואים שלא יתירו, יש מקומות שרואים שכן יתירו. אצלנו בסוגיה לא יתירו. ביתרום שלא מן המוקף כן יתירו. לשחרר עבד יתירו. כל הדוגמאות שהראשונים והאחרונים מביאים. אז עכשיו, כיוון, דווקא בגלל שמדובר בכלל גורף ובשיקול גלובלי, אז צריך הסברים למה במקומות מסוימים יתירו ובמקומות אחרים לא יתירו, וזה כל הדיון של תוספות, אוקיי? אז דווקא בגלל שהתשתית היא תשתית גלובלית, אז עכשיו צריך להבין, אז למה זה לא קיים בכל מקום? למה זה קיים רק במקומות מסוימים, במקומות אחרים לא? ובשביל זה עכשיו מתחילים הדיונים, אולי פה הוא פשע, שם הוא כבר עשה את המעשה, כל מיני דברים מהסוג הזה, החילוקים שתוספות אומר, אבל הם נאמרים רק בגלל שנקודת המוצא היא שמדובר בשיקול גלובלי, שבכלל גורף. ואז אני צריך להסביר בכל המקומות שהכלל לא מתקיים, למה הוא לא מתקיים שם. אם זה דבר ספציפי, לא היה מקום לכל הדיון הזה. עכשיו, כשאנחנו נכנסים לתוספות עצמו, יש בעצם שני כיוונים עקרוניים בתוספות. זו נקודה חשובה. בתוספות הרי מתחיל, תוספות מתחיל, רגע, תראו, אני אעלה רגע לתוספות, ושתראו את זה בפנים. אז זה מורכב משני חלקים. בחלק הראשון, כן, וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך. ועד אמר בבקול מערבין, רבי סבר ניחא לי לחבר דלעבד איסור הכלי וכו', כן, במקשה את הקושייה. אז הוא אומר, הטעם כדי שלא יאכל עם הארץ תבל על ידו, דאמר למלא לך כלכלה של תהנים מתהנתי. אבל אחר שלא נעשה איסור על ידו, אין אומרים לו חטא אפילו איסור קל שלא יבוא חברו לידי איסור חמור. מה נקודת המוצא של תוספות בשלב הזה? באופן עקרוני, לא מתירים לאדם לחטוא כדי שיזכה חברו. נכון? רק בגלל שפה האיסור נעשה על ידי, אז יתירו לי. ואת נקודת המוצא היא שזה לא מותר. אם חכמים ראו שהאיסור נעשה על ידי, שם כן יתירו, כמו בתרומה שלא מן המוקף. נכון? זאת אומרת שימו לב, למרות שמדובר בכלל גורף, הרי אמרנו, בתוספות הוא רואה את הסוגיה כדיון גורף. אבל מה הכלל הגורף? שלא יתירו, לא
שכן.
או במילים אחרות, הכלל הגורף הוא סוליפסיסטי. אבל אם יש עליי איסור, אסור לי לעשות את זה כדי להציל את השני. כי יש עליי איסור. אני עושה את השיקולים שלי, לא את השיקולים הגלובליים. וזה כלל גורף. לכן, שימו לב, אין זהות בין השאלה האם מדובר בכלל גורף, לבין השאלה האם השיקול הגלובלי הוא הקובע. יש פה כלל גורף סוליפסיסטי. זה כלל שאומר שאם יש עליי איסור, גם אם הוא איסור קל, באופן עקרוני אסור לי לעבור עליו כדי להציל את השני מאיסור חמור. זאת אומרת, השיקול הגלובלי לא מתיר לי לעבור איסורים. זה הכלל הגורף. איפה כן מותר לי? אם האיסור שהחבר שלי יעשה נגרם על ידי. למה? בוא ננסה לחשוב למה. באופן הפשוט למה זה? בגלל שאם זה נגרם על ידי, אז אני עובר על לפני עיוור. ואם זה ככה, אז השיקול שלי אומר שאני ארדה. לא השיקול שלו. אני לא עושה את זה בשבילו. אני עושה את זה כדי להציל את עצמי מאיסור. אז שווה לי לעשות איסור קל של רדיית הפת, כדי להציל את עצמי מאיסור חמור של לפני עיוור. רואים את הסוליפסיזם הצרוף הזה? זה בדיוק לקים המטורנוס רופוס, כן? שאני נותן צדקה לעניים כדי לזכות לעולם הבא, לא בשביל העניים, אלא בשביל עצמי. אז גם פה, גם כשהתירו לי לרדות את הפת כדי להציל את האחר, אפילו היתר הוא יתר סוליפסיסטי. למה התירו לי? כי אחרת אני אעבור על לפני עיוור, לא בגלל שהוא יעבור על איסור אפייה. הוא מעניין את הסבתא שלי. היתר שלי לרדות את הפת זה כדי שאני לא אעבור על איסור לפני עיוור. כי אני גרמתי לו את האיסור הזה. זאת אומרת, זה מביא לקיצוניות את התפיסה הסוליפסיסטית. נכון שתוספות אומר שזה שיקול גלובלי. אבל השיקול, סליחה, שהכלל הוא כלל גורף, אבל הכלל הגורף הוא לא שיקול גלובלי.
לגמרי לא.
סוליפסיסטי. אני עומד במרכז, ואם אתם זוכרות את כל הפוסקים שהבאתי בפעם הקודמת, אפשר לשבץ את התוספות ביניהם. תוספות רואה את זה במבט סוליפסיסטי, וראינו את זה שם. אמרתי שתוספות הוא נגד המגיד משנה שם. זה שיקול סוליפסיסטי. כי הוא בעצם אומר, באופן עקרוני, קודם כל באופן עקרוני אסור לעבור על איסור כדי להציל את השני. זה בעצמו כבר רואים שהוא לא שיקול גלובלי. ב', אפילו כשכבר מותר, למה זה מותר? כדי להציל אותי מאיסור של לפני עיוור.
רגע, יש לי שאלה כאן. אני, זה במקרה שאני רדיתי פת בשביל המישהו האחר?
כן. אנחנו
מדברים
רק על
מישהו
אחר.
לא, כלומר, אני, לא, סליחה, רגע, סליחה. אני הדבקתי את הפת בשביל מישהו אחר?
לא.
לא, לא, אני רודה את הפת כדי להציל את מישהו אחר שהדביק.
כן, אבל...
תחשבי על הלעשר שלא מן המוקף.
אבל העובדה, כן, רגע, אבל העובדה של לא תשים מכשול, כלומר, אם אני לא אעשה את זה, זה אומר שזה, שאני שמה מכשול?
לא.
שתי דוגמאות שהתערבבו, יעל.
לכן לא התירו, יעל. כי פה זה לא אני שמתי את המכשול, אז לא התירו. בתרומה שלא מן המוקף, שם אני עשיתי את המכשול לעם הארץ, לכן שם באמת התירו.
אז זאת אומרת, אני מבחינה בין שני המקרים, בסדר.
זה מה שאתה עושה את אומרת.
אם אני נותנת לאכול משהו והוא לא מאוסר, אז אני מכשילה אותך.
כן.
אז כיוון שאני מכשילה אותך, אז בעצם כדי להציל את עצמי, התירו לי לעבור את האיסור הקל. אין היתר לעבור איסור בשביל להציל מישהו אחר. בקיצור, לפי תוספות בכיוון הראשון, אין היתרים לעשות איסורים בשביל מישהו אחר, רק בשביל עצמי.
אז זה מדובר כך גם ברדיעה.
יש שיקול גלובלי על עצמי.
לכן אסור לך לרדות בשביל להציל מישהו אחר.
אני עצמי צריך להביא את עצמי למצב האופטימלי, אבל רק את עצמי. לא את העולם ולא את מישהו אחר. רק יש גם איסור של לפני עיוור, אז אם אני הכשלתי מישהו אחר באיסור, אז מה שמתיר לי לעבור את האיסור זה לא זה
ש... זה במקרה
הוא. הוא עלול להיכשל באיסור חמור, אלא זה שאני אעבור לפני עיוור.
גם עכשיו, אם ככה, גם במזיד אני לא יכולה לעשות את זה? ברדיה?
מה זה במזיד? לא הבנתי.
הוא רדה במזיד? שהוא הדביק במזיד?
כן.
מדבר שהדביק במזיד. לא, סליחה, בגמרא אצלנו מדבר שהדביק בשוגג. לא, סליחה. אם הוא הדביק במזיד, לכאורה עוד יותר גרוע.
נכון.
אם זה, אם אנחנו סוליפסיסטים, אם אנחנו סוליפסיסטים, אז אני במזיד, אני מבחינתי, יש פחות הצדקה לפגוע במצב הרוחני שלי, נכון? כי הוא השם, הוא סיבך את עצמו, בעיה שלו. זה מה שדיברתי בשיעור הקודם.
כן, כן, כן.
ראיתי את זה בפוסקים, עכשיו אני מראה לכם את זה בסוגיה. בתוספות ובגמרא.
אני רוצה רגע לשאול את זה משהו. לפני עיוור לא תיתן מכשול, לכאורה אנחנו אומרים שזה סוליפיסטי, אבל אפשר להסתכל על הכלל עצמו ולהגיד שהכלל שלפני עיוור לא תיתן מכשול שהתורה כתבה אותו, הוא כלל שבא ללמד אותנו שאנחנו צריכים לדאוג לעבירות של אחרים. ולכן עצם הכלל עצמו הוא כלל, גלובלי.
לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? בתוספות לא יכול להיות, לא שמעתי באופן
כללי. לא בתוספות, אני מדברת רגע באופן כללי.
לא, אבל, אני מדבר דווקא בתוספות. כי אם בתוספות, לא יכול להיות שאת צודקת.
לא, אני מבינה את התוספות, אבל אני אומרת...
אני לא אומר לפני עיוור. לפני עיוור בהחלט יכול להיות מה שאת אומרת. זה הסתכלות גלובלית על לפני עיוור, לגמרי מסכים. אבל תוספות ודאי לא למד כך. כי תוספות, אם זאת הייתה הסתכלות של לפני עיוור, אז תוספות היה צריך להתיר לי לעשות את זה גם אם אני לא הכשלתי אותו. כי סוף סוף אני צריך לחסוך ממנו את העבירה, נכון? ואת זה תוספות לא מתיר.
אז בעצם אני כאילו לומדת מזה שהאם יש, היה לנו דיון על זה לרחל ולי בשיעור, האם על הסיפור הזה שאם אדם עושה משהו באופן נקי או שתמיד יש לו אינטרס, שבעצם זה תמיד סוליפיסטי בשורה התחתונה, כי תמיד אדם ירצה לעשות את הדבר הנכון כדי שהוא ירוויח מזה נקודות, הרי הוא, עצם הדיון הוא בעצם כבר מכניס אותנו למצב סוליפיסטי.
זאת שאלה פילוסופית, הזכרתי אותה נדמה לי בתחילת הסדרה הנוכחית, ואמרתי שיש לי טור באתר שעוסק בזה, ואני לא מסכים. נדמה לי טור 120 באתר שלי. ששם אני כותב למה אני חושב שיש דבר כזה מעשים אלטרואיסטיים.
אני יכולה לבקש שכן מתישהו תקדיש לזה כמה דקות, ותסביר לנו כדי מה שמעניין.
נראית הטור, זה דיון פילוסופי, זה לא קשור בכלל לסוגיה שלנו ספציפית.
כי זה ממש מעניין אותי להבין כאילו את ה...
בטוקבקים אחרי, למעשה יש עוד טורים, אם תשלחי לי מייל אני אחפש, יש עוד מקומות שזה מופיע. אני באופן מאוד עקבי, אני מאמין במעשים אלטרואיסטיים, בקיומם של מעשים אלטרואיסטיים.
טוב, אז איפה אני מוצאת את זה?
באתר שלי, בטור...
תסתכלי במייל שנשלח, תמיד יש קישור, תסתכלי.
הבנתי, ואיפה זה, תחת איזה נושא זה מופיע?
בטורים, יש טורים באתר, תראי, טור 120.
120, בסדר.
טוב, בכל אופן, עכשיו יש מקום לדון, לפי ההסתכלות הסוליפסיסטית של תוספות, מה קורה כאשר אני לא עובר על איסור לפני עיוור? למשל, אם זה בחד עברא דנערא. ברכת אברהם מזכיר את זה, אם אתם...
בטח שאסור.
למה?
כי אני לא מרוויחה ולא מפסידה פה כלום.
לכאורה יוצר, אם באמת ההסתכלות היא הסתכלות סוליפסיסטית, אז אני, מה שאני רודה את הפת, זה רק כדי להציל את עצמי מלפני עיוור, או תורם שלו מן המוקף. זה רק כדי להציל את עצמי מאיסור לפני עיוור, נכון? אבל במקום שבו אני לא עובר על איסור לפני עיוור, למרות שאני גרמתי לו את האיסור במובן מסוים, אבל זה לא מעביר אותי באיסור לפני עיוור, אז לא יהיה לי יותר לרדות, נכון? כל היתר זה נועד כדי להציל את עצמי מאיסור. אבל הוא כותב, הוא מביא שם, ברכת אברהם, יש לו צד לומר, פה בקטע הזה שמסומן כאן, הוא אומר וייתכן, אתם רואות פה, וייתכן, גם באופן שאין בזה הגדרים שלפני עיוור. מכל מקום מצינו לקמן וכולי, הוא מביא לזה כל מיני דוגמאות. למה? כי הוא טוען שמספיק שאני אשם בשביל להתיר לי לעבור את האיסור כדי להציל את השני.
מה זה אשם? אתה לא מוחה.
או שאני, אפילו כשאני לא מוחה, אבל אפילו כשהושטתי את הכוס יין לנזיר, אבל בחד עברא דנערא. זאת אומרת, הוא היה יכול לקחת את זה בלעדיי. אז זה לא רק כשאני לא מוחה, אלא גם כשאני אשם, אבל לא באשמה כזאת מוחצת, שבלעדיי זה לא היה יכול לקרות, שזה מה שנקרא תרי עברי דנערא. בסדר? אז במצבים כאלה אני לא עובר על לפני עיוור. הוא טוען שיכול להיות, הוא מסתפק בזה, אבל יכול להיות שגם במצב כזה תוספות יתיר לי לעבור את העבירה. עכשיו, אם הוא צודק בעניין הזה, ואני לא בטוח שהוא צודק, אבל אם הוא צודק בעניין הזה, זה בעצם אומר שיש פה תמונה יותר מורכבת. זה לא סוליפסיזם גמור. אלא מה? בסופו של דבר אני צריך להציל את העולם. אבל מצד שני, אני בשביל זה פוגע בעצמי. ובסך הכל, אם כל אחד ידאג לעצמו, זוכרות מה שאמרתי בשיעור לפני הקודם, שיש איזו תפיסה כזאת שאומרת שאני בעצם צריך להיות אגואיסט כדי להיטיב את מצב כל העולם. כי אם כל אחד ידאג לעצמו ולמשפחתו ולמעגלים הקרובים, ולא לכל העולם בבת אחת, המצב של כל העולם יצא יותר טוב. ואז הטענה היא בעצם, אני מסתכל בהסתכלות גלובלית, לא סוליפסיסטית. אבל עדיין, אם אני אין לי חלק ונחלה בעבירה שהוא עשה, למה שאני אפגע בעצמי כדי להציל אותו? יש סיבה להציל אותו, אבל מצד שני יש עליי את האיסור. זו דילמה. במקום שבו אני גרמתי לנזק ההוא, יש עליי אחריות לתקן. אבל האחריות לתקן זה אחריות לתקן את מצב העולם. לא כדי למנוע ממני איסור לפני עיוור. אלא במקום שבו אני גרמתי נזק, עליי מוטלת האחריות למנוע את הנזק הזה. לא, לא, זה לא כדי לחסוך ממני את הלפני עיוור. מבינות את הניואנס. כשאני קראתי את התוספות, אז אמרתי, זה סוליפסיזם צרוף. זה בעצם אומר, אני מותר לי לחתור רק במקום שזה מועיל לי. עכשיו אני אומר, לא, ניסוח הרבה יותר מתון. זה נכון שרק כשאני אשם, מותר לי לחתור כדי להציל את העולם. אבל עדיין החטא הוא כדי להציל את העולם. אלא שבמקום שאני לא אשם, אז אין לי רשות לפגוע בעצמי כדי להציל את העולם. למה האחריות היא עליי? למה שאני, מצבי הרוחני ייפגע? אבל אם אני אשם, בלי קשר ללפני עיוור, גם אם לא עברתי על לפני עיוור, אבל אם אני, יש לי חלק בתוצאה הבעייתית הזאת שקורית לעולם, אז האחריות למנוע אותה מוטלת עליי, ולכן זה מצדיק שאני אעבור את העבירה הקלה.
זה כבר משלב את הסוליפסיסטים הגלובליים.
בדיוק, זאת אומרת, כן, זאת אומרת, בניסוח הזה זה לא סוליפסיזם צר, כמו שאני תיארתי קודם, כי בסך הכל אני כן עושה את זה כדי משיקול השוואתי, כדי למנוע את הרוע בעולם. אבל צריך הצדקה שתטיל עליי את האחריות להציל את העולם. כי אחרת, מה היתר שלי לעבור עבירות כדי להציל את העולם? תשאיר את העולם לקדוש ברוך הוא. אתה תדאג לחלקת אלוקים הפרטית שלך, ואל תעבור עבירות. במקום שבו אני פגעתי בעולם של הקדוש ברוך הוא, אז האחריות למנוע את זה מוטלת עליי. ולכן אני צריך לעבור את האיסור, גם אם לא עברתי לפני עיוור. ההשלכה היא, כאשר אני גרמתי לאיסור, אבל לא עברתי לפני עיוור. עכשיו, יש עוד דוגמה, יש מחלוקת בפוסקים, מה קורה עם לפני די לפני. אני הכשלתי מישהו באיסור של הכשלת מישהו אחר. אני מכשיל של מכשיל של מישהו שעובר איסור. יש כאלה שטוענים שבמצב כזה אני לא עברתי לפני עיוור. אבל לפי מה שאומר ברכת אברהם כאן, גם אם לא עברתי לפני עיוור, אבל זה מספיק שאני אשם בתוצאה כדי להתיר לי לעבור איסור כדי למנוע אותה. בסדר? לכן על זה הדרך. יש לזה השלכות.
זה מתיר או מחייב?
מה?
זה מתיר לי או מחייב אותי?
שאלה טובה. אני כתבתי פה, תראו פה את האפשרויות השונות שכתבתי, אני כבר אין לי זמן כל כך להיכנס לפרטים פה, אבל הטענה בעצם היא שיכול להיות באמת שיש פה שתי אפשרויות. באופן עקרוני, השיקול הגלובלי רק אומר שבהחלט מותר לי לעבור את העבירה כדי להציל עבירה חמורה יותר. אבל זה לא אומר שאני חייב. סוף סוף, אם אני רוצה לשמור על רמתי הרוחנית, זכותי לא להיכנס לצרות, בגלל שהשני בישל דייסה שהוא לא יכול לאכול אותה. אז לכן יכול להיות שמותר לי לעבור עבירה כדי להציל מישהו אחר, אבל אני לא חייב. במקום שבו אני גרמתי לעבירה של המישהו האחר, שם אולי אני אפילו חייב לעבור את העבירה. ואז זה באמת משנה קצת את התמונה. השיקול הגלובלי רק מוביל לזה שמותר לי לרדות את הפת. השאלה אבל האם אני חייב לרדות את הפת. זה רק אם אני אשם.
רגע, שאלה נוספת. אם הוא עשה במזיד, אז אוקיי, אני לא... כלומר, יש פה איזה שינוי. אם הוא עושה בשגגה, אז זה כאילו שלא תשים לפני עיוור, ואני כן אלך לרדות לו. אבל אם הוא עושה במזיד, אז אין פה לפני עיוור.
יש. לפני עיוור קיים גם אם השני עובר עבירה במזיד. כל עוד אני גורם לעניין, זאת אומרת שבלעדיי הוא לא יכול היה לעשות את זה, אז אני עברתי עבירה דאורייתא שלפני עיוור. למשל, להושיט כוס יין לנזיר. כשהכוס יין נמצא במצד
השני, זה הבנתי.
אז הנזיר הרי יכול לשפוך אותה, הוא שותה אותה במזיד. אבל בלעדיי הוא לא היה יכול לעבור את העבירה. אם לא הייתי מושיט לו את כוס היין, הוא לא היה יכול לעבור את העבירה. אז אני עברתי לפני עיוור, למרות שהנזיר החליט לשתות. טוב, עכשיו יש פה דיון גם לגבי התוספות ראש שהוא מביא שם. התוספות ראש אומר שזה כאילו שהוא, אם הבן אדם גרם לשני עבירה, זה כאילו שהוא עצמו עשה את העבירה. ואז עוד פעם, זה ממקד עוד יותר את הסוליפסיזם. זה בעצם אומר שכל מה שהתירו לי לחטוא את החטא הקל, זה כדי שאני אמנע מהעבירה החמורה, וזה בעצם דגש על הלפני עיוור, הוא רק מחדד יותר. כי למה הוא אומר את זה? אני אסביר למה הוא אומר את זה. תראו, נגיד שאני, בואו נסתכל רגע על ההסתכלות הסוליפסיסטית הצרופה. ואז מה אני אומר בעצם? כל מה שהתירו לי לתרום שלא מן המוקף, זה כדי שאני לא אעבור על איסור לפני עיוור. אוקיי? עכשיו בוא נגיד שלתרום שלא מן המוקף זה איסור דאורייתא, לא דרבנן. חלוקת ראשונים, אבל נגיד לצורך הדיון, נלך עם השיטה שזה דאורייתא. איסור לפני עיוור גם הוא דאורייתא. מי יותר חמור? לא יודע. שניהם איסורי דאורייתא.
כי זה איסור כללי?
האיסור אכילה שלו, של אכילה של דבר שלא נתרם ולא אוסר, הוא ודאי יותר חמור מאיסור של לתרום שלא מן המוקף. אבל האיסור לפני עיוור, לא. אין על זה מלכות למשל, אוקיי? על אכילה שלא, שלא מאוסר ולא תרום יש מלכות. אז מה זה אומר בעצם? שאם באמת בהסתכלות הסוליפסיסטית, גם אם אני גרמתי לעניין, לא בטוח לתרום שלא מן המוקף מביא אותי למצב טוב יותר. כי מי אמר שלפני עיוור זה איסור יותר חמור מאשר לתרום שלא מן המוקף? אומר הראש, אבל אם אני גרמתי לו לאכול לא מאוסר, זה כאילו שאני עצמי אכלתי לא מאוסר. האיסור לפני עיוור הוא לא האיסור שאותו אני עובר. האיסור לפני עיוור הוא עיקרון שאומר שהעבירה שלו נחשבת כאילו שאני עצמי עברתי אותה. ועכשיו מה שעומד מבחינתי, זה השיקול של איסור אכילת לא מאוסר מול תרומה שלו מן המוקף. וזה ודאי שתרומה שלו מן המוקף קל יותר.
העניין שמישהו עובר, שיש לו אחריות על מה שמישהו אחר עשה, שהעבירה נחשבת עליו, היא נחשבת עליו עם כל הנפקמינות הלכתיות, הוא מקבל את העונש גם?
שאלה
לא, טובה. לא, זה רק שאלה כללית, ואולי זה בא בכלל לומר לנו בדיוק הפוך. לומר לנו שאתה חייב לדאוג שגם אחרים לא יעברו את העבירה, ואם אתה לקחת בזה חלק, זה כאילו שהעבירה היא עליך, כי אתה לא בסדר שאתה לא דואג לאחרים.
פתחת בשאלה וסיימתי עם סימן קריאה. לשאלה אני מסכים, לסימן הקריאה אני לא מסכים. האמת שזה מחלוקת ראשונים. רש"י בתחילת פרשת מטות, רש"י כותב שמי שמכשיר את חברו נכנס תחתיו לעונשין. לעונשין, הוא מקבל את העונש. הרמב״ם בסוף הלכות כלאיים, כותב מה שהזכרתי אותו פעם, הרמב״ם כותב בסוף הלכות כלאיים, שאם מי שילביש את חברו כלאיים, המלביש לוקה.
כן.
אבל לפני עיוור לא לוקים. לכן ברור שהוא לוקה, כי הוא נחשב מי שעבר על איסור כלאיים. הראש מקשה על הרמב״ם, מאיפה הוא הוציא את זה, ומה פתאום, וזה לא יכול להיות, הראש כנראה מבין את זה כביטוי מטאפורי, כמו שאת אמרת בסוף. בסדר?
כן, רק שהמקרה הזה הוא, שהרמב״ם מביא על הלבוש כליים הוא קיצוני, אבל המקרים שפה התוספות מביא, הם מקרים הרבה יותר פרווה, של עם הארץ לא, גם לעם הארץ יש חלק בעניין הזה, כי הוא לא ידע את ההלכה.
גם הרמב״ם מדבר על רק מצב
ברשלנות. אוקיי, גרימה של עבירה ברשלנות, לא בכוונה.
הרמב״ם מדבר רק על מצב שהעובר היה שוגג והמעביר היה מזיד. רק אז אני לוקה. אם גם הוא היה מזיד, אז הרמב״ם אומר שאני לא לוקה. אני רק מראה את העיקרון שאומר שפה מדובר במדביק בשוגג, למשל בסוגיה שלנו. וגם העם הארץ לא יודע שזה לא תרום, אז זה בשוגג. במקום כזה אני ממש נחשב כמי שאכל במזיד דבר שהוא לא תרום. ואז השיקול הגלובלי באמת אומר שלתרום שלא מן המוקף זה טוב יותר. ולכן כשהראש מציין את זה שזה כאילו הוא עצמו אוכלו, כן, ברכת אברהם מביא את זה, כן, אבי, כאילו, הוא עצמו, אתם רואים? כאילו הוא אוכלו. אז הראש, אני חושב, מחדד בזה את השיקול הסוליפסיסטי. הכל זה בשבילי. רק אם זה בשבילי, ההשוואה בין לפני עיוור לבין תרומה שלא מן המוקף, היא לא חד משמעית. איך אתה יודע מה יותר חמור? אבל אם הלפני עיוור גורם לזה שאני אחשב כמי שאוכל פירות לא מאוסרים, אז ברור שתרומה שלא מן המוקף היא קלה יותר. אבל זה מחדד את את היסוד הסוליפסיסטי. עכשיו, בהמשך, תוספות כותב שמקשה מחציו עבד וחציו בן חורין שקופים את רבו ועושה אותו בן חורין. למרות שיש איסור לשחרר עבד, מביא שם הראיה מרבי אליעזר שנכנס לבית המדרש ולא מצא שם עשרה ושחרר את עבדו להשלימו לעשרה. והגמרא אומרת, מצווה דרבים שאני. מה זאת אומרת? שם זה בגלל מצווה דרבים. בסדר? עכשיו, הרי, מה זה עוזר לי למצווה דרבים? זה שזה יותר חמור. כל המקרים שאנחנו מדברים עליהם זה שאני עובר איסור קל כדי להרוויח איסור חמור. אז מה תרצת לי כשאמרת לי שזה מצווה דרבים? אז בתפיסה הפשוטה, יכול להיות שמצווה דרבים, הכוונה שזה פשוט יותר חמור. זאת אומרת, זה פשוט דרגת חומרה יותר גבוהה, ובדרגת החומרה הזאת כן מותר לעשות שיקול גלובלי. אפשרות אחת להבין את זה. אבל יכול להיות, וכאן זה קשור למה שדיברנו קודם, עם הראש ועם ברכת אברהם, יכול להיות שצריך לעשות עוד ניואנס בשיקול הגלובלי. כשאני הצגתי את השיקול הגלובלי, אמרתי שהשיקול הגלובלי פירושו להסתכל מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא. כמה עבירות נעשות בעולם בכל אופציה, ולבחור את האופציה שבה נעשות פחות עבירות. יכול להיות שזה כן מצווה שבינם לחברו, לא מצווה שבינם לקדוש ברוך הוא. אני עושה את זה כדי להציל את החברים שלי ממצב, מירידה רוחנית. לא להציל את העולם עבור הקדוש ברוך הוא. זה ממצווה שבינם לחברו. ואז יש שאלה כמה חברים ניצלים. אם אני מציל את הרבה חברים, כמו את זוכרות, דיברתי על היתר למסור את הנפש כדי להציל אחרים. בפשטות זה אסור. אבל יש פוסקים שאומרים שאם מדובר בהרבה אחרים, בציבור, אז מותר. זאת אומרת ש... כאן לא מדובר על סוליפסיזם, מדובר על הסתכלות על העולם, אבל לא מנקודת המבט של הקדוש ברוך הוא בהכרח, אלא אני מסתכל על הזולת, לא על העולם, על הזולת. כאשר יש הרבה זולתים שירוויחו, אז מותר לי לעשות איסור כדי שהם ירוויחו. קראתי לזה פה בסיכום, זה נקודת המבט של מזכ"ל האום, לא של הקדוש ברוך הוא. מזכ"ל האום אמור לדאוג לכל האנשים. הקדוש ברוך הוא דואג לעולם. בסדר? אז בעצם אני עושה את השיקול הגלובלי מבחינה, זה אלטרואיזם לטובת אנשים אחרים, לא לטובת עולמו של הקדוש ברוך הוא. ואז יכול להיות שמצווה דרבים זה לדאוג להרבה אנשים אחרים. ואותו דבר על פריה ורבייה אגב. תוספות גם אומר הרי שפריה ורבייה מצווה רבה, כמו מצווה דרבים. כי מה זה פריה ורבייה? פריה ורבייה פירושו שיוולדו בו עוד ילדים. ולילדים האלה כמובן יוולדו הלאה ילדים. וכן הלאה. זאת אומרת, מדובר פה על הרבה מאוד אנשים שיבשרו כתוצאה מהדבר הזה, ולכל האנשים האלה הרי ישמרו שבתות הרבה. נכון? אני בעצם דואג למצבם של הרבה מאוד אנשים, למרות ששימו לב, במקרה הזה זה אנשים פוטנציאליים. הם לא אנשים שקיימים. והשאלה אם יש לי איזשהו עניין להרבות אנשים כדי שהם ירבו מצוות. או שאני רק צריך לדאוג לאנשים הקיימים שיעשו מצוות ושימנעו מעבירות. אז פה יש בהחלט מקום לדון. טוב, אז זה הכיוון הראשון של תוספות, שעל פניו נראה סוליפסיסטי.
רגע, אני רוצה רגע להזכיר משהו. פעם אני חושבת שהעלינו את הנקודה הזאת באחד השיעורים, ודיברנו על איזה בחור שהציל חיילים אחרים, ובכך שהוא נזרק על רימון, הוא נפל על רימון. אני לא זוכרת את הסיפור המדויק.
רועי קליין, כן.
כן, רועי קליין. ואז אמרת, כאילו נאמר בשיעור שהוא לא בסדר שהוא עשה את זה.
נכון, על פי ההלכה זה אסור.
וואו.
גם אם הוא הציל אחרים?
כן. אסור לך למסור את נפשך כדי להציל אחרים. אני אומר עוד פעם, אם הקרב היה דורש את זה, אז היה מותר כמו שמותר לי למות כדי לנצח במלחמה, אז ודאי שאם צריך כדי לנצח במלחמה, צריך להציל חיילים, ואני מת כדי להציל אותם, ברור שזה מותר וזה אפילו מצווה. אבל שם, למיטב הבנתי, אני לא בקיא בפרטים, אבל למיטב הבנתי, מדובר על סמגד שמסר את נפשו כדי להציל שניים, שלושה חיילים.
הרימון עמד להתפוצץ ולהרוג את כולם.
מבחינת התרומה לניצחון בקרב, נדמה לי שבדרך כלל הסמגד הרבה יותר חשוב. אבל לא, באמת, אני לא שופט אותו, ואני לא מכיר גם...
אם הוא היה חייל פשוט...
מה?
רגע.
אם הוא היה חייל פשוט...
אני אומר, גם אם הוא היה חייל פשוט זה היה אסור, אבל יכול להיות שהוא יגיד, אבל אם אני מציל כמה, חמישה אחרים, אז הניצחון בקרב דורש את זה. ובשביל הניצחון בקרב מותר למסור את הנפש.
ואולי גם ליצור רוח קרב של מסירות נפש.
יכול להיות שיש פה מצבים שיכול להיות שכן יש היתרים לעשות את זה. על פניו זה מעשה אסור. אני לא, עוד פעם, לא בא לשפוט אותו, ואני חושב שבכל מקרה ראוי להערכה גדולה מאוד במישור האנושי, גם אם ברמה הלכתית זה היה מעשה אסור. אבל אני אמצאנו, זה רק הערה. טוב, בהמשך התוספות, אני רוצה להתקדם, כי באמת העסק לא זז. בהמשך התוספות הוא אומר, ועוד יש לומר, אני קורא עכשיו את ההמשך, עד כאן זה היה הכיוון הראשון, שהיה סוליפסיסטי. שהכיוון הזה בעצם מניח, באופן בסיסי, אסור לאדם לחטוא. אלא אם כן יש סיבות טובות, כאשר הסיבות הטובות האלה בדרך כלל הם גם כן הוא עצמו. להציל את עצמו מלפני עיוור, זאת אומרת, זה הכל סוליפסיסטי. מה קורה בכיוון השני של תוספות? ועוד יש לומר, בדווקא היכה דפשה, כאמר וכי אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך. בגלל שהמדביק פת בתנור פשע, ושימו לב, דיברנו על זה כבר, שמדובר בשוגג הרי. מבחינת התוספות, גם הדבקה בשוגג נחשבת כפשיעה. כי זה לא אונס, הוא הרשלן. הוא היה צריך לשים לב ולחשוב פעמיים, לפני שהוא עושה את זה, אז יש פה מימד מסוים של פשיעה שלו. ולכן לא מתירים לו. אז קודם כל, מה נקודת המוצא בכיוון הזה של תוספות? הפוכה לחלוטין לקודמת. נכון? בקטע הזה בתוספות, בחלק האחרון של תוספות, נקודת המוצא היא שמותר לאדם לחטוא כדי להציל את חברו. הפוך מקודם. למה פה אסרו? פה אסרו בגלל שהוא פשע. וצריך סיבה למה לאסור, לא סיבה למה להתיר. שמה הובאה סיבה למה להתיר. מה הסיבה? שאתה תרמת לחטא שהוא עשה. אז לכן מותר לך, אבל נקודת המוצא הייתה שאסור לחטוא כדי להציל את חברך. אלא אם כן, יש סיבה שאתה טעמת. פה הפוך. נקודת המוצא היא שמותר להציל את עצמך כדי, לעשות עבירה כדי להציל את חברך. זאת אומרת, נקודת המוצא היא גלובלית, ולא סוליפסיסטית. זה ההבדל בין שני הכיוונים של תוספות.
מה זה פשע?
רק שנייה אחת, אבל אם השני פשע, אז לא. למה לא? אז תראו, גלובליזם מוחלט, לכאורה אמור להתנתק מהשאלה אם השני פשע או לא. כי תכלס, בוא נראה כמה עבירות יהיו בכל אופציה. אם אני ארדה, יהיו פחות עבירות מאשר אם אני לא ארדה. אז מה אכפת לי שהוא פשע? רואים שיש פה עדיין את אותו מימד שדיברתי עליו קודם, אתה בכל זאת עושה את זה בשבילו. אין שום הצדקה שאתה תחטא אם הוא פשע. אז לכן זה אומנם שיקול גלובלי, אבל עדיין דרושה הצדקה, כדי שאני אעשה עבירה בשביל להיטיב את מצבו הגלובלי של האחר, או של העולם, או של מה שתרצו. וזה גם מה שראינו בשיעור הקודם, שהשילוב הזה בין השיקול הגלובלי, לבין השאלה בין שאלת התוצאה, לבין שאלת הפשיעה, מה שקראתי בשיעור הקודם. שאלת התוצאה זה השיקול הגלובלי, אבל נכנס פה גם שיקולים של פשיעה. ואם הוא פשע, אז אין הצדקה שאני אעבור עבירה, גם אם זה מיטיב את מצבו של העולם. אז זה עוד פעם איזשהו ניסוח מתון יותר, זה גלובלי, אבל יש פה עדיין צריך הצדקה כדי להתיר לי לחטוא, ויכול להיות, כמו שאמרתי קודם, שאולי אם הוא פשע, אז מותר לי לעשות את השיקול הגלובלי, אבל אני לא חייב. אם הוא לא פשע, יכול להיות שאני אפילו חייב לרדות. בסדר? אולי.
אז אני חושבת שסוליפסיזם צירוף אפשר למצוא, אבל גלובליזם צירוף אי אפשר למצוא.
נכון, כמעט אי אפשר למצוא, אולי מגיע, אני לא יודע, אבל כמעט אי אפשר למצוא. נכון. אחרי זה, ברכת אברהם מדבר פה על השאלה של דין ערבות. הוא אומר שלכאורה היתר לחטוא מבוסס על דין ערבות, ואז, כן, מה זה דין ערבות? זאת אומרת, אם אני יכול להוציא מישהו אחר ידי חובה, במצווה או בברכה, אז אני גם צריך לדאוג לזה שהוא לא יעבור עבירות, גם לצד המצוות, גם לצד העבירות. בעצם כולנו יחידה אחת, כולנו רקמה אנושית אחת, כמו שאומר שיר השמלץ הידוע, ולכן אני צריך לדאוג לזה שאחרים לא יחטאו. אז הוא אומר, אם זה ככה, אבל אז הוא מתחיל להתלבט, אז מה קורה עם אנשים שלא נכללים בכלל הערבות? הוא מביא שם נודע ביהודה שנשים הם לא בכלל ערבות, או פושעי ישראל, להבדיל, כן? הם לא בכלל ערבות. ואז השאלה, האם על כאלה גם נאמר חטא כדי שיזכה חברך? והוא עצמו מאיר, שזה בלתי סביר להגיד שאם האישה היא זו שהדביקה פת בתנור, אז יהיה אסור לי לרדות כדי להציל אותה, ואם זה גבר אז יהיה מותר לי. אף אחד לא עושה חלוקה כזאת, לא עולה על הדעת דבר כזה. ואז נראה לכאורה שזה באמת לא נאמר מדין ערבות. ואני באמת חושב מה ההבדל? דין ערבות זה מחולבות לשני. שיקול גלובלי זה מחולבות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, יכול להיות שאין לי מחויבות לשני כאדם, אבל אם השני כאדם עושה עבירה, זה מוריד את עולמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן יכול להיות שאני צריך לחתוק כדי להציל את העולם של הקדוש ברוך הוא. גם אם אני לא ערב למצבו הרוחני של זולת מסוים, שזה עוד פעם, זה אבסורד להגיד דבר כזה, אנשים בעיניי, אני לא אומר את זה כאפולוגטיקה, זה באמת שערוריה הנודע ביהודה הזה, באמת חלקו עליו הרבה, אני חושב שזו אמירה ממש בעייתית, אבל נגיד אפילו לשיטתו, אז מה שהוא אומר זה שאין לי מחויבות לאישה, כאישה, להציל אותה מעבירה, אבל עדיין ברור שיש לי מחויבות להציל את העולם מעבירות, ולכן גם אם אין דין ערבות, זה לא אומר שלא יהיה עליי חובה לרדות, כדי שהאישה לא תעבור איסור. זה בדיוק ההבדל בין מזכ"ל האום לבין הקדוש ברוך הוא. מצד מזכ"ל האום אני לא אחראי לו, היא לא חברה באום, האישה. כן, אנחנו לא שייכים לאותה יחידת ערבות, לפי הנודע ביהודה. אבל היא עדיין חלק מהעולם. אם היא תפתח במלחמה, אז גם חברות האום יסבלו מזה. זאת אומרת, כי העולם יסבול מזה. אז לכן צריך למנוע מלחמה גם של כאלה שלא חברים באום. אוקיי? זה בנמשל. עכשיו, בהמשך הוא מביא שם את הדיון, הוא אומר שהרי בדין ערבות בכלל לא משנה אם הוא עושה את העבירה או אני עושה את העבירה. הוא מביא שם בשערצי, הפניתי אתכם לעניין הזה. כן, הרי אם זה מדין ערבות, אז זה בעצם הוא מזהה דין ערבות עם ההסתכלות במבטו של הקדוש ברוך הוא. שזה לא משנה אם אתה עשית את העבירה, אני עשיתי את העבירה, תכלס צריך לבדוק כמה עבירות נעשו ואם זה שווה או לא שווה. ואז הוא מקשה קושיות כי זה לא נכון, רואים שזה לא נכון. והתשובה היא שאני לא חושב שהוא צודק, זו אותה טעות כמו שמצאתי בו למעלה. הוא מזהה דין ערבות עם שיקול גלובלי, ואני לא מזהה את זה עם זה. דין ערבות זה מזכ"ל האום, שיקול גלובלי זה הקדוש ברוך הוא. דין ערבות זה מחויבות לאחר, שיקול גלובלי זה מחויבות לעולם, לקדוש ברוך הוא. לכן בהחלט בשיקול הגלובלי לא משנה אם אני עשיתי את זה או הוא עשה את זה, אבל בדיני ערבות יש פה חובה שלי לדאוג לך. אז עם כל הכבוד החובה שלי לדאוג לך, אבל לא על חשבוני. כאשר מדובר על חובה שלי לדאוג לך, יש מקום לשיקולים שאומרים, בסדר, אני צריך לדאוג לך, אבל לא על חשבוני, חייך קודמים. אם אני מדבר על שיקול גלובלי ביחס לקדוש ברוך הוא, אין מקום לשיקולים כאלה. כי פה השאלה היא, מה סך הכל העבירות שהקדוש ברוך הוא יראה מול העיניים? לא משנה אשמתו של מי, זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא אם זה הפיון הזה או הפיון ההוא. ועוד פעם, אני חושב שהקושיות שהוא מקשה שם, זה תוצאה של הערבוב בין דין ערבות לבין שיקול גלובלי. דין ערבות זה מזכ"ל האום. שיקול גלובלי זה הקדוש ברוך הוא. לכן זה חוזר כל הזמן, ואני חושב שבמה שעשינו עד כאן, זה מספיק כדי להראות לכם, שבעצם מה שעומד מאחורי כל הדיונים בסוגיה הזאת, זה שאלת הגלובליות מיוסוליפסיזם. זה, אף אחד לא מנסח את זה ככה, אבל זאת שאלת הסאבטקסט. זה מה שעומד מאחורי כל הדיונים. אני חושב שזה מאיר באור אחר לגמרי את המחלוקות, את ההבחנות, את התפיסות. אולי עוד הערה, תראו את זה בסיכום, ויש עוד הערה אחרונה, התשבץ שהבאתי בלפני שני שיעורים, בשיעור המבוא. זוכרות את התשבץ הזה על השאלה שנשאל הרייבד, האם לשחוט לחולה או לתת לו לאכול נבלה, מה עדיף? התשבץ שם, בין היתר, קושר את זה לסוגיה שלנו. והוא שואל שם, הרן, אם אתם זוכרות, הרן שהבאתי שם, הרן אומר שעדיף לשחוט למרות שזה איסור חמור, כי זה איסור אחד. ולתת לו לאכול נבלה, על כל כזית הוא עובר איסור. התשבץ לא מקבל את זה, מקשה עליו כמה קושיות. הקושייה השנייה שמובאת פה בציטוט, הקושייה השנייה היא שנכון שזה איסור חמור לשחוט, אבל ואיסור אחד, אבל את האיסור הזה אני עובר. אני שוחט עבור החולה. אבל לאכול את הנבלה, את זה יאכל החולה עצמו. אז הוא שואל על הרן, למה אתה עושה סתם חשבון של האם זה איסור חמור אחד או הרבה איסורים קלים? יש פה גם שאלה חשובה, מי עובר את האיסור? זה הכל אם זה היה פה דין ערבות. אבל אם זה השיקול של הקדוש ברוך הוא, לא מעניין מי עובר את הערבות. לא, הטעות ההפוכה מהברכת אברהם. אני טוען שזה לדין ערבות, זה חשוב מי עובר את העבירה. כי אם אני מציל אותך, לא בכל מחיר, לא על חשבוני, חיי קודמים לחייך. ואז צריך לדון האם הרווח שלך מצדיק את המחיר שאותו אני משלם. אבל אם נקודת המבט היא הקדוש ברוך הוא, ולאמר לאדם חטא כדי שיזכה חברך זה נקודת המבט של הקדוש ברוך הוא, אז במצב כזה, מה זה משנה? אין הצדקות לזה שאני אכתב. בוא נעשה את החשבון הכללי, כמה עבירות יעשו, וזה הכל. ולכן אומר הרן, וזה לכן ככה הוא יענה כנראה לקושיית התשבץ. הרן יגיד, מה אכפת לי? אני מבחינתי מה שחשוב זה כמה עבירות ובאיזה איכות נעשו בכל אופציה. ואם שחיטה זה עדיף, למרות שהיא עבירה חמורה, היא אחת, על נבלה, שזה עבירה קלה, אבל הרבה, אז לא אכפת לי שאת השחיטה עושה אחר ואת הנבלה אוכל החולה עצמו. זה יכול להיות רלוונטי לערבות. זה לא רלוונטי לשיקול הגלובלי. אוקיי. נעצור כאן.
אנחנו
לא נמשיך, למרות שהיה מקום. הייתם, אצלכם לראות את הקהילות יעקב?
כן, כן.
מאוד מעניין, בהקשר הגלובלי, זה ממש מרתק.
נכון.
יודע, גם הוא מביא שם בקובץ שיעורים, זה הרבה אחרונים עסקים לזה. אבל זה מאוד מעניין.
ענף בפני עצמו שזה מרתק, הכבוד הבריאות.
כן, לכן אני אומר, אז אני לא רוצה להיכנס לכבוד הבריאות, אבל בעצם עולה שם ממש העניין שלנו.
אבל עולה שם גם העניין שקודם הזכרת אותו, של כאילו שאמרת, סגן אלוף לא יכול לעשות משהו מפני לחייל פשוט. אז גם עניין כבודו של האדם גם עולה שם.
כן, בטח. כמו שאצלנו את קליין, השאלה היא לא כבודו כסמגד, אלא השאלה היא מה התרומה לעשייה.
כן, כן, בסדר. דיברנו על תרומה
לה... צריך להיות כבוד לקצין יותר מאשר לחייל. כולם בני אדם וצריך לתת כבוד לכולם. זה לא קשור לחוקים הצבאיים שאתה צריך להצדיע לקצין או משהו.
לא, לא, אני מדברת על היכולות בעולם, כן.
אוקיי.
טוב, תודה רבה.
תודה לכם, להתראות.